אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
פעם היו עושים את זה הרבה יותר. מעדכנים מה השעה.
מה השעה?
מאז לאנשים יש שעונים.
עכשיו 87 דקות, ממש עכשיו זה.
נכון. שלומך, בסדר?
מצוין, ברוך השם.
אנחנו בבוקרו של יום רביעי, אחרי שלל דיווחים על זה שהשתלטנו, לכאורה, על בית החולים שיפה.
על חלק, על חלק.
מה? רק על מחלקת ההידרותרפיה, מה?
לא יודע, לא יודע זה חלק, נבדוק אחרי זה, חלק.
זה בוקר טוב לשים באותו את הפתיחה שלנו. שלום, אנחנו כאן עד 10 הבוקר, גם ברדיו כאן רשת בית, גם בטלוויזיה כאן 11.
פעם היינו גם בכאן מורשת, בתחילת המלחמה.
לדעתי אנחנו בכאן מורשת גם. אנחנו בכאן מורשת.
אה, זהו. חשבתי שירדנו משם, כי לא אמרת.
נתחמה, כשהיינו אומרים את זה, לא שהמאזינים צריכים לדעת הכל בדיוק, אבל גם שידרנו מהקומה שלהם.
אה. אז בגלל זה הפסקנו להגיד.
לא, אז הרגשנו, כאילו גם השתלטנו להם קצת על המשרדים, אז גם מה, השתלטנו, לא נגיד שאנחנו שם.
השתלטנו לחלק מהמשרדים.
נכון, רק על משרדי ההידרותרפיה. מה רצית להגיד בעצם? רצית להגיד...
במלאכה, לא?
כן, אז תגיד...
נדב רוזמן ושי פרלמוטר עורכים, ארז נילוביצקי ונדב רוזנצוויג מפיקים, רומן סורקין טכנאי השידור, ואתה מה רצית להגיד?
שכאן מורשת, זה תחנה מעולה. ממש.
כן, ביום רגיל לא טוב להגיד את זה, כי אז עלולים לנדוד לשם. עכשיו שאנחנו משדרים משם, זה...
כן.
תאזינו לנו דרך כאן מורשת.
באמת, אני לא... רציתי להמליץ על תוכנית ספציפית, אבל אני לא רוצה להעליב את עמיתנו בכאן רשת ב', שגם עושים תוכנית מעולות, אבל... לא חשוב. בפרטי, אני אכתוב לכם למי כדאי להאזין בכאן מורשת. רועי שרון הוא כתבנו הצבאי, שלום רועי.
אהלן.
בוקר טוב.
בית החולים שיפה, מה אתה יודע על פועלנו שם?
כן, הבוקר הזה הוא בשני צירים עיקריים, זה אחד באמת כמו שציינתם שיפה, והשני זה העסקה לשחרור חטופים. אז נתחיל בשיפה, עדיין כוחות צהל פועלים שם. בית החולים שיפה הוא יותר מעשרה מבנים, יותר מעשרה בניינים. אז צהל אתמול פרסם בערך ב-1-2 בלילה, שאכן יש שם פעילות בחלק מהאגפים של בית החולים שיפה, כשהמטרה היא בסוף... להביא תוצאה כמו שראינו בבית החולים רנטיסי, שהוא בית חולים הרבה יותר קטן. עכשיו עדיין, גם בשעה הזו, יש שם כוחות שפועלים, הפעילות הזאת עוד לא הסתיימה. זה לא פעילות אגרסיבית ולא מסיבית ולא מהאוויר, זה פעילות קרקעית של כוחות מיוחדים, בשטח שהוא נחשב אזור שהוא מתואר, או כבר אין בו, גם אין בו מחבלים וגם אין בו אזרחים. ועדיין אנחנו רואים ככה את הפלסטינים מפיצים תמונות של פינוי, כמובן תמונות שישרתו אותם בעולם.
אמרת אין בו מחבלים?
לא, ההנחה היא שהמחבלים נמלטו ברגע שצהל כבר התקרב לאותו מתחם של בית החולים. לפחות לפי מה שמגיע אלינו מצד הפלסטינים וגם מצהל, אין שם התקלויות, אין שם חילופי אש. בתוך המתחם של בתי חולים.
חשבנו כל הזמן שההגעה לשיפה היא ההגעה לדבר עצמו.
זאת הסיבה שזה נמשך ונמרח כל כך הרבה זמן והגיע עד לשלב הזה. אם זה היה באמת צהל היה מחליט להיכנס לפני שבוע כבר לכל הבתי חולים, במהירות, סביר להניח שהיינו שם רואים הרבה יותר חילופי אש, ואז גם, אבל זה היה גם סוג של מערבי לגיטימציה, מערבי תקשורת, שחמאס מכין לצהל.
אז מה אנחנו עושים שם?
בצהל החליטו פשוט לעבוד יותר לאט.
אבל מה אנחנו רוצים מהמקום אם אין שם מחבלים?
לא, יש שם מפקדות של חמאס, אני לא יודע באיזה מהמבנים של שיפה, אבל צהל כבר אמר פומבית, דובר צהל הציג גם תמונות ואילוסטרציות והמחשות, שרואים את המפקדות של חמאס שקיימות מתחת או בקומות המרטף של בית החולים שיפה. אז יכול להיות שעד היום בערב אנחנו שוב נראה את דובר צהל הגרים מציג תמונות עם דברים שנמצאו במרטף של
שיפה. אז לא הבנתי, אז רק שוב לחדד, זה אירוע... אני משתמש במילה יחסי ציבור, או, לא במובן השלילי שלה, כלומר, זה, עשינו מהלך תקשורתי כזה, נקרא לזה ככה, בבית החולים הקודם, זה הסיפור גם בבית החולים הזה, זה לא המפקדה הגדולה, וניסיון לא... להרוג שם בכירים ופעילים.
קלמן שואל, האם אנחנו נצא עם רנטיס, עם סינואר על הברכיים?
לא, זה כנראה לא שם, אבל בכלל, עם מישהו.
סינואר ודף כבר בטח לא שם, כנראה גם בכלל לא בעיר עזה. אבל מה שיש מתחת לבתי החולים זה לא רק נכס הסברתי אדיר. זה גם, ראינו את זה גם ברנטיסי, זה כן הוסיף לצהל מידע מודיעיני מה קרה עם החטופים ולאן, איך בנוי התווך התת-קרקעי שמסתתר שם מתחת לבית החולים ולאן הוא מוביל. וכן משתמשים בזה, זה לא רק בהסברה, יש לזה גם ערך מבצעי, ושיפה אמור להיות הרבה יותר משמעותי מאשר רנטיסי, כי שם יש מפקדה שהיא אמורה להיות יותר מרכזית, זה לא ברמה של לתפוס יותר אמצעי לחימה, זה לא עוד שני נונטטים, יש שם סיפור של הרבה חומר מודיעיני שאפשר לתפוס שם.
ותגיד, אם אתה אומר שקורים דברים מתחת לקרקע בשיפה, אנחנו מגיעים גם אל מתחת לקרקע בשיפה?
אתה שואל אם ייכנסו למנהרות?
כן.
לא, למיטב ידיעתי, צהל לא נכנס למנהרות מתוך הבנה שזה מלכודת שמסוכנת מדי. אבל יש עדיין המפקדות של חמאס, כמו שראינו ברנטיסי, יש שם את המרטף שהוא עוד לפני השלב של המנהרות, הוא מוביל למנהרות, אבל שם גם יש פעילות. ובשיפה, לפחות מה שאנחנו יודעים עד עכשיו, יכול להיות שבשעות הקרובות נדע יותר, אבל מה שאנחנו יודעים עד עכשיו על שיפה, זה ששם יש הרבה יותר נכסים של חמאס, הרבה יותר מרכזי עצבים, חמלים, מפקדות, דברים כאלה שכן יכולים לשרת את צהל גם ברמה הסברתית, אבל גם ברמה המבצעית והמודיעינית. כל זה, עכשיו נחזור, סיימנו עם שיפה, כן? נדבר קצת על ההשפעות המבצעיות, או מה שאנחנו רואים בציר הזה של עסקת חטופים.
כן.
לפי גורמים שמעורבים בניהול המסע ומתן הזה, אנחנו הכי קרובים שהיינו לעסקה לשחרור חטופים מאז תחילת המלחמה. זה אומר שאתמול ראינו את ראש השב"כ נוסע לקהיר, וזה אומר שעכשיו אנחנו בשלב הזה עסוקים בתפירת הקצוות. אחרי שהמחירים ידועים, יש הבנה והסכמה בדרג המדיני בישראל מה יהיה המחיר שאנחנו נשלם, שזה אומר מספר מחבלים שנשחרר, זה אומר דלק, וזה אומר כמה שעות או כמה יממות של הפסקת אש.
כל אחד מהסעיפים שנתת הוא סעיף שאפשר להרחיב ולדבר על, נכון, על כמותו. נכון. כמה זמן הפסקת אש, כמה מחבלים ואיזה אנחנו משחררים?
זה תמיד, זה מה ש... או בכלל, בעסקאות חטופים באופן עקרוני, ולכן אפשר להניח שזה גם מה שקורה עכשיו, זה עכשיו השלב שיושבים ומגבשים את רשימת השמות, כשברור שמנסים למזער פה את המחיר, או להגדיל את ההישג, כמה שעות של הפסקת אש, כמה יממות של הפסקת אש, מה השלבים של העסקה, השלבים של העסקה הם מאוד קריטיים פה. א', כי רוצים שזה יקרה כמה שיותר מהר, ב', רוצים לראות שזה באמת קורה. בסוף עושים פה עסקה עם ארגון רצחני, עם חמאס, וצריך לראות שהשלבים האלה מתבצעים בדיוק לפי התכנון, כדי שהעסקה הזאת נשארת מוחשית, שבאמת כל הילדים, אנשים, האזרחים, בסוף המספר שמגיעים אליו, בסוף הם באמת משתחררים ויוצאים בחיים ומוחזרים. ולכן זה לפחות, אם לא היו הפתעות, כרגע כן יש אופטימיות גבוהה במערכת, על היכולת להשלים את העסקה הזאת, וברור שלעסקה כזאת גם יש השלכות מבצעיות על הפעולה הקרקעית של צה"ל, שפועל בתוך הרצועה.
תגיד, אמרת די ברור שסינואר ודף לא נמצאים שם, וספק אם הם נמצאים בעזה, או הם כנראה לא נמצאים בעזה?
בעיר, התכוונתי על העיר.
לא על הרצועה.
אין לי פה מידע מודיעיני, אבל סביר להניח שהם בימים הראשונים של של המלחמה הם הבינו שכל צהל ייכנס מיד לעיר עזה, ויש עדיין, יש עוד אזורים ברצועת עזה שיהיה להם יותר פשוט להסתתר שם.
אתה מבין שכתב אחר היה אומר לנו, לא היה אומר לנו, אין לי מידע מודיעיני, היה אומר, אני לא יכול להגיד לכם מה המודיעין אומר.
עדיף להגיד ככה, אני אסביר לכם אחר כך למה.
עכשיו סקרנת. אולי נצא לאיזה פרסומות, ונתקשר אליו, כן. רואי, היינו צריכים אולי לפתוח בזה, צריך להגיד שני שמות נוספים שחללי צהל הותרו לפרסום ממש הבוקר.
כן, שני חיילי צהל שהודעה נמסרה למשפחותיהם, סרן במילואים, עמרי יוסף דוד, בן 27 מקרמיאל, סמך מפה, סגן מפקד פלוגה בחטיבת המילואים 12, נפל אתמול בקרב בצפון הרצועה, וסרן ידידיה אשר לב, בן 26, מיטל מנשה, סמך מפה בגדוד שקט בגבעתי, סמך מפה בגבעתי, גם הוא נפל אתמול בקרב בצפון רצועת עזה. יהי זכרם ברוך.
כן, רועי, תודה רבה.
תודה.
איתנו ירון בלום, מי שהיה מתאם השבויים והנעדרים של ישראל בין 2017-2022. ירון בלום, שלום.
בוקר טוב לכם.
בוקר טוב.
מה שלומך?
מוטרד, עצוב. הרבה מחשבות יש מאז השביל אוקטובר. באמת אירוע אסוני, שסך הכל אני שמח שמדינת ישראל, צהל בעיקר, ויחד עם גופי הביטחון, משפר ומשתפרים ומגיעים להישגים, אבל אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים בהמשך גם.
זאת אומרת, מוטרד? ממה אתה הכי מוטרד?
מוטרד, איך אירוע כזה קרה לנו? בכל הרמות נכשלנו, ומאז אנחנו משפרים ומשתפרים, אבל היינו באיזושהי קונספציה שממנה אנחנו עכשיו יוצאים. אבל שילמנו מחירים כבדים ואנחנו משלמים ויש לנו את החטופים.
אז בהקשר הזה אתה פעלת כאמור 5 שנים כנציג הרשמי של ישראל כדי לפתור את אז משבר שנראה
קטן מאוד.
נראה קטן מאוד לעומת מה שאנחנו אומרים כאן, וגם אתה יודע תמיד אנחנו מנסים להביא גורמים רלוונטיים מעבר לאירועים שקורים היום, נראה שאין אדם בעולם שרלוונטי לאירוע שניצב מולנו היום, אבל אתה כנראה הקרוב ביותר. יש לך איזושהי מסקנה, כלומר, מלפני ואחרי 7 באוקטובר, איך היום אולי היית מתעסק אחרת בנושא הזה? דברים שחשבת עליהם אולי שהם כבר לא רלוונטיים מלפני?
אני לא חושב שאפשר להשוות בין הרכבת הרים שאנחנו נמצאים היום למה שהיינו אז. בתקופתי אנחנו טיפלנו הדר גולדין, אורן שאול זל, אברה מנגיסטו וישם סייד, וכמובן בתיקים, מספר תיקים שהחזרנו מהצפון, כל מיני חבר'ה מבולבלים שהגיעו גם לחיזבאללה וגם אחת שחצתה לסוריה, וכמובן סולטן יעקב ואורון ארד, ופה אנחנו מדברים על היקפים של מעל 239 חטופים, ילדים, תינוקות, נשים. זה משהו שכולנו מכירים, זה משהו שבכלל אי אפשר להשוות, אבל השיטה והדרך היא אותה דרך, והחמאס הוא אותו חמאס, ויחי סינואר זה צורר, פסיכופת, עם מאפיינים נרקיסיסטיים, שעם אחד כזה צריכים, עם כל המורכבות הנרקיסיסטית.
ששוחרר גם הוא בעסקה קודמת, צריך להגיד.
שוחרר בעסקת שליט, אנחנו לא נדבר עכשיו על עסקת שליט, כי כל אחד יש לו את הדעה שלו, האם העסקה הזו הייתה נכונה או לא. ואם המחירים גדולים או לא, רבים, אבל האתוס היה אז, והאתוס גם נמצא היום.
אבל השאלות האלה ברמה העקרונית יעלו גם עכשיו, לא? העסקה אחרת, ההיקפים אחרים, אבל השאלות העקרונית יעלו גם עכשיו.
תראה, קלמן, אני חייב להגיד לכם, אין מחיר להשבת כל החטופים, השושבים והנדרים, כמובן, הארבעה שכבר יושבים מעל 9 שנים. אנחנו מדברים פה עם, 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 עם ארגון רצחני שהוא דאש, הוא במאפיינים של דאש. ראינו רק לפני יומיים שהוא פרסם את הסרטון של נועה מרציאנו זיכרונה לברכה, ואחרי מספר שעות הבנו שהיא נהרגה. עכשיו, אני בא ואומר, זה הארגון. הארגון הזה הוא ארגון שעובד בצורה שאתה מדינה מערבית כמו ישראל לא מסוגלת בכלל להבין. ולכן כשיש אחד כמו יחי סינואר וסביבו עוטפים אותו אחיו, ומרואן איסה, ומוחמד דף, וראו חימושתה, שיש שמועות שאולי הוא נעלם, אבל אני בא ואומר, שעם איש כזה, ואנשים כאלו שישבו מעל 20 שנה בכלא, זה אנשים פסיכופטים, ועם כאלו קשה מאוד לנהל מסע ומתן, ולכן המסע ומתן העקיף הזה הוא מאוד מאוד מורכב, ותוך כדי זה יש רכבת הרים של מניפולציות, ושל כל מיני פרובוקציות שחמאס עושים.
יש פה עוד משהו, אני חושב, שמעבר לממדי הטרגדיה, וממדי העסקה, ככל שאפשר לקרוא לאירוע כזה עסקה, אנחנו ניצבים בפני אירוע שלא ניצבנו בו בפני בעבר, תמיד ידענו את מי אנחנו רוצים לשחרר. תמיד היה גלעד שליט אחד כזה, שני החטופים בעזה, גולדין ושאול, אברה מנגיסטו, כלומר, ידענו מול, על מה אנחנו מנהלים מסע ומתן.
אנחנו גם יודעים עכשיו על מה אנחנו מנהלים מסע ומתן.
כן, אבל רק היינו צריכים, רק השאלה הייתה, את מי ישראל מוכנה לשחרר וכמה.
נכון.
עכשיו אנחנו גם מנסים להבין על מי אנחנו נלחמים שם.
נכון. אנחנו יודעים על מי אנחנו נלחמים, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק איך הארגון הזה יתנהג, בגלל המאפיינים של אותם ראשי הארגון, ובגלל שיש חמאס פנים ויש חמאס חוץ, וכולם מערבבים בגדרה שרק אחד בסוף מחליט, אולי שניים, שזה סינואר. כל החבר'ה שנהנים ממנמי הסושי והתנאים בחוץ, הם לא בדיוק נספרים על ידי מנהיגות חמאס שיושבת ברצועת עזה ודי מזלזלת בהם, ולכן הרבה מאוד מה שאנחנו שומעים בדרך הם לא רלוונטיים בכלל. כי בסופו של דבר, גם אם זה בציר הקטרי, וגם אם זה בציר המצרי, וגם אם זה ציר פרוקסי אחר, בסופו של דבר זה מגיע איכשהו ליחי סינואר, שהוא זה שמחליט, ובגלל כל הקווים שדיברנו קודם, הוא משנה ומשתנה כל הזמן, ולכן אנחנו רואים תוך כדי זה, ברכבת הרים הזה, מניפולציות שאסור לנו ליפול בהן. אנחנו חייבים להבין שבימים הקרובים, אני כמעט בטוח בזה, שאנחנו נראה הרבה מאוד לוחמה פסיכולוגית, הרבה מאוד מניפולציות, ראינו את זה עם חנה קציר ויגיל יעקב, שפתאום אגב שהוא אותו ארגון, והוא למעשה, זה ארגון, לא אותו ארגון, אבל ארגון במאפייניו, אותו ארגון כמו דאש, כמו חמאס, אותו דבר, והם היו חלק מהתקיפה בשביעי לחודש, והם תחת חסותם של החמאס, ופתאום הם הוציאו איזשהו סרטון על שני החטופים האלו, והבטיחו שמחר משחררים, וכמובן שזה לא קרה, והם פורטים על העצבים המאוד מאוד רגישים של החברה הישראלית, ובעיקר של המשפחות, ולכן בשבוע הזה, שהוא שבוע קריטי, אז אנחנו נראה עוד הרבה מאוד לוחמה פסיכולוגית והרבה מניפולציות, ואנחנו צריכים להיערך לזה.
זה בצד, ירון, זה בצד שלהם. אמרת לפני זה, לא מצאתי בדיוק, אבל משהו כמו אין מחיר למאות החטופים שלנו שם.
חד משמעית.
אבל אני מניח שהוא הפרקטיקה, ואני מנצל על המילה הזו פרקטיקה, אבל יש פרקטיקה של מסע ומתן. שם בסוף מדברים על מחירים. יהיה מחיר שמדינת ישראל, או אתה, כמי שהיה שם בכל השנים האלה, תצטרך להגיד לא, זה יותר מדי?
אני חושב שאין מחיר. אם היית שואל אותי היום, ואני הייתי יושב בקבינט ושואלים אותי, הייתי אומר אין מחיר. אין שום מחיר לחטופים האלו, מדינת ישראל. תדע, להגיע לכל אחד ואחד. אני מזכיר לכולם את גולדה מאיר אחרי האסון שהיה במינכן, הוא נפגע את מינכן ברצח המתואב, היא לתנה הנחיה לשוחקת.
זה מה שראש השבק יורם כהן אמר אחרי עסקת שליט על יחי סינואר ואחרים. אפשר לשחרר, יהיה בסדר, אנחנו נגיע אליהם.
אני מניח שגם את יחי סינואר היה אפשר להרוג בהזדמנות כזו או אחרת, ומדינת ישראל החליטה שהיא לא רוצה להיכנס לסבב, ולכן היא לא הרגעה אותו. הוא היה, אין לי ספק שהוא היה על הכוונת, והמדינה החליטה משיקולים אחרים שהיא לא עושה את זה, אבל אפשר בצניעות לומר שאפשר להגיע כמעט לכל אחד. ולכן אף אחד מהם לא יזדקן בסביבה טובה. וכל אלו שהם
קורא... לפי מה שאתה אומר, אלה אם נחליט שהוא יזדקן בסביבה טובה. אלה אם נפחד שאם הוא לא יזדקן בסביבה טובה, אז הלך עלינו.
אסף, אני חושב שאחרי האירוע הזה שעברנו, הדבר, הזוועה הזו שעברנו בשביל החודש, ושבו גילינו שחמאס, באמת, וזה לא סיסמה, זה יותר גרוע מארגון דאש. אין בכלל לאף אחד זכות להמשיך לחיות מאותו ארגון, ואני מקווה שמה שיקרה שאחד אחד יחוסל לזה לא משנה בכלל איפה הוא יהיה. זה מה שאני מקווה, ואני גם מאחל את זה. אבל לא היה לנו אירוע שכזה באשום מקום, למעט האירוע שהיה בשנת, באפריל 2014 מול אבו כוך הרם בניגריה, שחטפו שם 220 תלמידות, ואחרי תקופה לא קצרה הם שוחררו, ולכן אני אומר שהאירוע הזה הוא באמת אירוע שהוא...
לא, אבל אם אני יחיא סינואר ואני לא, ואני מאזין לך כמי שהיה עד לפני דקה מתאם השבועים והנדרים הרשמי של מדינת ישראל, אני אומר, וואלה, אירון בלום שכנע אותי, לא צריך לוותר על כלום. כולם תמורת כולם, יש לנו 10,000 איש.
ממש לא אמרתי כזה דבר, ואל תכניס אותי לפינה הזו, כי זה לא מה שאמרתי. יחיא סינואר צריך להקשיב. אם הוא לא יעשה, ואם הוא לא ישחרר את אותם חטופים, ואת אותם ילדים ונשים, ותינוקות, ומבוגרים, ובכלל האזרחים, ואת כולם, כמובן את החיילים והחיילות, אז הוא פשוט מביא כזה אסון על על העם שלו, שאף אחד מהם לא תכנן ולא פילל ולא רצה, ולכן כדאי לו מאוד לעשות את מה שמצפים ממנו לעשות. אני מזכיר לך, קלמן, שהוא מאוד מעוניין לבצע עסקה, כי הוא בכלל לא חלם שבעולם הערבי וגם המערבי ישבו אותו לדעש, והיום בכל מקום, כמעט בכל מקום בעולם הערבי, משווים את הארגון הזה לדעש, ולכן הוא רוצה לנקות קצת ולהראות שהוא קצת אומני, אבל הוא לא כך מצליח בזה. עכשיו, גם הספונסרים שלו, אותם מדינות שתמכו בו, הם מאוד 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 רוצות שהוא יבצע עסקה, ולו עסקה בשלבים אפילו, אבל שיתחיל, שנתחיל להתקדם בעניין.
ירון לסיום, אבל אולי זה דבר הכי חשוב פה באירוע הזה. לצורך העניין, נגיד הגענו לעסקה, וחמאס אומר, בסדר, אנחנו משחררים 100 איש, 100 חטופים ישראלים שנמצאים בשבי חמאס. איך ישראל מתחילה? ישראל היא זו שאומרת, אנחנו בוחרים את המאה? חמאס אומר, אנחנו בוחרים את המאה?
תראו, ישראל, כמו שאני שמעתי, דורשת שבמשוחררים, אני לא יודע כמה עשרות יהיו, ואני מקווה שכמה שיותר באמת נגיע למספר הזה, שישוחררו לא רק בעלי דרכונים זרים, אלא כל הילדים, התינוקות, הנשים, הסכנים, קודם כל בשלב הראשון.
כלומר, לא מתחילים מהמספר, אלא מתחילים מזהות החטופים?
מתחילים בכמה שיותר, לדעתי כמובן, מתחילים בכמה שיותר משוחררים, ולא בעלי דרכונים זרים, או כל מיני כאלו שפתאום יפיעו לנו תאילנדים. זה לא, לדעתי זה לא צריך להיות בכלל בספירה, אלא פשוט לשחרר את כל הישראלים החטופים, והמאפיינים שאמרנו קודם לכן. עכשיו יש פה מספר צירים, צריכים לבוא ולומר, יש פה תציר הקטרי שמנורנה על ידי דדי ברנע יחד עם ברנס, שזה ראש ה-CIA, מוחמד איתני, שזה שר החוץ וראש הממשלה, וכמובן ראש המוסד, ויש במקביל תציר המצרי, ששמענו שרונן בר היה אתמול, ואני יודע שהוא היה אתמול כמה שעות יחד עם אבס קמל, שר המודיעין המצרי, וגם פה,
אתה יודע גם מה יצא מהפגישה הזו?
תשמעו, גם המצרים, מהיכרותי הטובה מאוד איתם, הם מאוד מאוד רוצים לסייע בעסקת שבועים, ובשנים האחרונות שאני הייתי בתפקיד, גם בהם חמאס תיאטע.
אוקיי.
לא פעם ולא פעמיים, וחשבנו שאנחנו עוד רגע
ירון, נצטרך לעצור כאן.
ולא הגענו לשם.
ירון בלום, תודה רבה.
תודה, תודה.
בוקר טוב.
מסקנה שלך, כן.
מסקנה שלי? על מה?
לא, נשמע שיש לך מסקנה.
לא, אני בפנים קדימה לרעיון הבא.
כן?
כן. דוקטור מיכאל מילשטיין, שלום.
שלום, קלמן ואסף.
ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב.
כן.
חוקר בכיר למכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. פעם ראשונה שפשוט מיכאל עולה כאן, והמאזינים אומרים, מי זה? מי זה? מי זה מיכאל מילשטיין הזה?
טוב, כנראה מתחייב.
תגיד, בוא נתחיל את השיחה שלנו במה שסיימנו את השיחה עם ירון בלום לפני רגע. בצד השני, צד שלהם, של חמאס, של התקשורת הפלסטינית, מדברים על עסקה?
כן, התשובה היא חיובית. קלמן, הייתי רק אומר, כאן מנסה אולי לדייק בשיח הכללי, כי אני חושב שכשאנחנו מדברים על כך שאחד המניעים המרכזיים בצד השני זה שיפור דימוי, או שיש איזו תחושה של לחץ כביר, אני חושב שאנחנו לא לגמרי מדייקים, לפחות לא בהיגיון של המעגל הפנימי של חמאס בראשות יחיא סינואר שמנהל את העסק הזה. איך שאני רואה את הדברים, קודם כל לשאלה שלך קלמן, יש הרבה מאוד שיח על עסקה, יש אפילו, הייתי אומר בזהירות, איזה סוג של נימה אופטימית שהדברים אולי יהיה קרובים.
מהי האופטימיות שלהם אבל? אנחנו יושבים פה ומייחלים להחזרת אחינו, אחיותינו, ילדינו, ילדותינו, הורינו וכו, משבי חמאס. למה הם מייחלים? להפסקת אש? לדלק? להחזרת מחבלים מהכלא הישראלי?
אז יש כאן שני דברים, אסף, שלדעתי כרגע נטועים עמוק במוח של סנואר. יש באמת את הסיפור של באמת, אולי נוריד את הסיפור הזה של ילדים ונשים וסקנים שקצת החתימו לנו את הדימוי הבינלאומי, אבל זה לא באמת מעניין אותם. אגב, גם לא מעניין אותם הסיפור של כמויות ההרוגים בצד הפלסטיני. זה משהו שמתחייב מכוח הג'יהאד נגד ישראל. מה לעשות? זה המחיר. אבל יש שני דברים אחרים שכן אפשר להפסיק. קודם כל, בממד התודעתי, אחרי שכבר, אני עכשיו איך נסנואר, כן? קצרתי את ההישג האדיר של, של, של מתקפת השבעה באוקטובר, שתיזכר בימי האסלאם כאחד האירועים המכוננים במאבק נגד, נגד הצלבנים והיהודים. אז יש לי כאן אולי גם אפשרות לעשות סוג של הפוגה בכל הלחימה. עכשיו, כאן צריך לומר דבר אחד מאוד מורכב. יחיא סנואר לדעתי היום מבין, זה לא שהוא מתחרט על השבעה באוקטובר, כן, ממש לא, אבל היום הוא מבין שיכול להיות שישראל יותר נפושה ממה שהוא העריך, ושהמערכה הולכת להיות יותר ארוכה. אז מה שהוא אומר לעצמו, אני עכשיו אעשה את השחרור הזה של כמה עשרות, אולי אפילו 100 אזרחים, כולל זרים, ובאמצעות זה אני קונה זמן, אבל אני לא מאבד את כל הקלפים בבת אחת. זה אגב מסוג הדברים שהוא לא יעשה לדעתי בצורה ודאית. שחרור מלא עבור שחרור מלא, המשמעות היא גזר דין מוות עליו, מפני שהוא מבין שהמערכה מתמשכת. ולכן מה שהוא יעשה, זה קודם כל למשוך את הזמן כמה שאפשר, מבחינת הידברויות ומום ועברת מסרים, ועוד שימוש באמצעי מניפולציה פסיכולוגיים, כל הדברים האלה קשרים לגמרי, ועוד נראה אותם במערכות הבאות בעוצמות הרבה יותר גבוהות. אבל מה שהוא ינסה, זה באמת לקנות לעצמו כמה שיותר ימים, אולי שבועות של הפוגה, ולדעתי, ברגע שאם, אני מאוד מקווה, שיושלם השלב הראשון של אותה עסקה, הוא ינסה בעצם כבר להציב את הקלפים לכיוון הדיונים הבאים, אולי אפילו באמצעות כל מיני סוגים של לחצים ומניפולציות פסיכולוגיות, שבעצם אמורים לנטוע בישראל דילמות, אם בכלל להמשיך את המערכה הבאה.
תגיד,
זאת צורת המחשבה שלו.
שני דברים שאמרת, אני רוצה להתעכב עליהם. קודם כל, הוא רואה בילדים והמבוגרים והאנשים שמוחזקים אצלו נטל? הוא היה רוצה לשחרר אותם?
לא הייתי קורא לזה נטל. אסף, יש כאן, הייתי קורא לזה דבר טיפה מורכב מבחינתו. בדרך כלל חמאס נורא מתהדר בזה שהם פוגעים רק בחיילים ונלחמים רק בצבאות, וכאן פתאום יש להם איזה דבר שנקרא לו חריג.
לא, כי יש משהו, שמעתי ביטוי שדי טריף את המוח, ילדים תמורת ילדים. זה הביטוי שנשמע
לזה,
זה ילדים תמורת ילדים, כאילו כוחות צהל נכנסו לבית חנון, שלפו ילדים ממיטותיהם ומחזיקים אותם עכשיו בכלא הישראלי.
לא, תראה, זה מסוג כמובן הטרמינולוגיות, אני אקרא לזה ככה, בזויות שנכנסות לשיח שלנו. אני ראיתי שגם אפילו פוליטיקאים אצלנו, בלי כוונה או עם כוונה, השתמשו בכל מיני אמירות של שחרור החטופים במסגרת עסקת שבועים. זה לא עסקת שבועים, יש כאן ילדים ונשים חטופים בצד השני.
אז התחלת להגיד, זה לא נטל, אבל זה כן מה?
זה כן משהו ששווה לא להמשיך להתעקש עליו, נקרא לזה ככה. מפני שיש כאן באמת איזה סוג של דילמה בכל מה שנוגע לדימוי שלנו, ויותר חשוב, יכול להיות שאנחנו נצליח לקצור איזה סוג של הישג. אגב, כשהם אומרים ילדים, בצד השני, כמובן שהכוונה היא לקטינים שיושבים באגף המחבלים פה בשבס. וכשהם אומרים נשים, הכוונה היא לנשים שהורשעו בפעילות חבלנית, בין אם זה תכנון ובין אם זה ביצוע של פעולות טרור, וכמה עשרות, כמעט 100 קטינים ונשים, הם בעצם הדבר שבריאת חמאס כרגע, והם מדברים על זה הרבה בשיח שלהם, בריאת חמאס כרגע הוא מספיק שקול כדי לשחרר מהצד השני את כל הנשים, הילדים ומה שהם קוראים לו אזרחים. אגב, זה לא כולל צעירים מעל גיל גיוס, זה בריאתם חלק הם קוראים לזה מוז'נדים, כאילו המגויסים, כן, זה חלק מהחיילים, ואני גם לגמרי לא יודע איך הם מתייחסים לצעירים, בוא נגדיר את זה ככה, סביב הגילאים 17-18, אני לא אתפלא אם פתאום במסגרת השיח המאוד מניפולטיבי של חמאס, הם יוגדרו כבעצם הם חלק מהחיילים. זה דברים עוד פעם שאנחנו חייבים להבין, שכל הזמן נמצאים בשיח שלהם, וכל הזמן אנחנו נראה את המניפולציות.
אנחנו מדברים כבר חודש וחצי מהיום הראשון של השבת ההיא על השיח שלנו מול השיח שלהם, ואולי על נקודות שלא הבנו, כי דיברנו בשפה שלנו ולא בשפה שלהם. אני חושב שצריך להגיד את זה, אפשר גם מי שיתמוך בעסקה הזו יצטרך להודות שאנחנו מנסים להבין את השפה שלהם, עסקה כזו היא עוד ניצחון שלהם, בראייה שלהם, עזוב אותנו, איפה שהם נמצאים, נכון?
תראה, אני אגיד את זה ככה קלמן, כי אנחנו במערכה פתוחה, לפחות לטווח הקצר, אנחנו ברור שאנחנו נראה כאן מה שנקרא בעגה הפלסטינית.
הטווח הארוך יקבע לפי השורה התחתונה שאנחנו כרגע לא יודעים איך היא תראה.
בדיוק, והסיפור הגדול זה מה יקרה יום אחרי העסקה הזאת, כי אם באמת ישראל נפושה, והסיפור הוא רק שחרור כרגע של שלב ראשון ומיד חזרה למשימה המרכזית, שהיא מיתות חמאס, אז יכול להיות שאנחנו לא נזכור את הניצחון המזהיר הזה של חמאס. יכול להיות אגב שגם הפלסטינים יבקו על זה שהיה מדובר באיזה פרט שולי במסגרת של סיפור הרבה יותר רחב. אבל כאן באמת נדרשת ישראל להפגין גם ראייה ארוכת טווח מבחינה אסטרטגית וגם הרבה מאוד נחישות. לא יכול להיות שזה יהיה אקורד הסיום של המערכה הזאת, זה אפילו תהיה בחייה לדורות. זה נדרש ואני מסכים שחייבים לממש את זה, אבל כמובן זה לא יכול להיות אירוע בולם או בטח לא אירוע מסיים של המערכה.
אגב, המערכה ואירועים בולטים, מה אתה שומע מהצד הפלסטיני העזתי על מה שקורה עכשיו בבית החולים שיפה?
אז בדיוק, אני אסף, ברגע שאני מדבר איתך, כאן פתוחים לי כל הערוצים, גם הערבים וגם הפלסטינים. הכותרת למטה היא זהה. צהל פרץ לכל המחלקות הפנימיות ויולדות בבית החולים שיפה. כמובן תיאור של הרס שמתרחש במקום, ואני מסתכל עכשיו כאן בעיקר ברשתות החברתיות, אפילו משהו שנראה כמו לגלוג שאומר עד עכשיו, כלומר אנחנו נמצאים לדעתי 5 שעות או 4 שעות אחרי תחילת הפעולה, הם לא מצאו כלום, ואני חושב שאנחנו נראה את הטיעון הזה.
סליחה רגע, רק כדי להבין איך הם יודעים בעצם, בית חולים שיפה פונה מיושביו, לא?
כן, אבל יש אנשים שמדווחים משם, יש אנשים שמדווחים משם כל הזמן, לרבות הצוותים הרפואיים. כלומר, אני רואה דוגמה באלג'זירה, דיווחים של הצוותים הרפואיים שמדווחים לאלג'זירה, על מה קורה כרגע בתוך הבית החולים, ממש ברמה של מחלקות. יש להם כאילו מדווח מכל מחלקה. ההמתנה מאוד מאוד גדולה, בעיקר של המדיה הערבית, היא לראות מה היו הממצאים. כלומר, יש לי תחושה שהרבה לפני שהם רוצים לראות מה היו הפגיעות של צהל, ואני מקווה שלא יהיו שום פגיעות של צהל במתחם הזה, הם רוצים לראות איפה האקדח המעשן, איפה מה שהבטחתם לנו. לדעתי זאת הולכת להיות הדרמה הגדולה של השעות הקרובות.
מעניין. דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה לך.
תודה לכם.
להתראות.
טוב, בוא נראה מה קורה בעורף. נכון? לא דיברנו עוד על העורף הישראלי עד כה.
כן. מה זה עורף ישראלי? כולנו עורף ישראלי. לא?
נכון. בוא נדבר עלינו. מה שלומך, קלמן?
ברוך השם,
איך
אתה?
אנחנו מדברים עם אדם מהעורף הישראלי.
אדם מהעורף.
שלום.
אני חוזר כרגע מהעורף.
מה, איך אתה חווה את הימים האחרונים?
זה עורף, אתה יודע. כמו כולם.
נפגע לך הבית?
לא.
בוא נדבר עם מי שכן.
כן.
אוקיי. שלום, שרית.
שלום, בוקר טוב.
מה נשמע?
ברוך השם, בסדר, תודה לאל.
איפה אנחנו תופסים אותך?
בבית באשקלונה.
מה מצב הבית ומה מצב הנפש?
נראה לי שלנפש ייקח קצת זמן להתאושש. הבית כרגע פחות חשוב מבחינתנו, למרות שהיה נזק לא קל בבית.
מה קרה אתמול?
בסביבות 11:45 הייתה אזעקה. כרגיל נכנסנו לממד, שמענו בום עצום שגרם לנו להבין שהנפילה הייתה בבית. חששנו מאוד לפתוח את הממד, כי הייתי בטוחה שזה נפל בסלון, ועכשיו כל הסלון בוער. פתחנו את הממד, יצאנו החוצה, יצאנו לחצר, והבנו שזה נפל ממש סמוך לחצר שלנו. כל הגדר החיצונית יצאה מהמקום, חלונות נשברו, דלתות בתוך הבית נעקרו מהמקום. וכל הדירות שבמקביל הבית שלי ממול, כל הרסיסים לתוך הבית, לתוך הקירות, כל הבתים מרוססים מבחוץ. חלונות נשברו להם, נזק לא קטן.
מה מרגישים בשלב הזה?
מרגישים כואבים שהגענו למצב הזה, שאנחנו חיים במדינה ששייכת לים היהודי ומשתלטים עלינו. ולא נותנים לנו להרגיש במקום שבו אנחנו צריכים להרגיש הכי בטוחים בעולם, שזה הבית של העם היהודי, והחמאס לא מאפשר לנו לחיות כאן בביטחון. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו מאוד מאוד סומכים על המדינה, מאוד מאוד סומכים על הצבא, ומאמינים שבעזרת השם יהיה בסדר, כי לעם היהודי אין בית אחר. זה הבית שלנו. זה הבית היחיד שיש לנו.
אגב, זה הבית שלנו והבית היחיד שיש לנו. את נשארת באשקלון כל הזמן הזה.
יצאנו להפוגות, אבל תמיד הביתה, בוודאי. זה הבית שלנו.
כלומר, גם עכשיו, בימים האלה, אתם נשארים.
כן. אנחנו בלי מים בבית, אבל אנחנו בבית. כן, בוודאי.
בלי מים בגלל הפגיעה?
כן, אכן, כן. כן.
ונשארים?
נכון, לגמרי. ברור.
תגידי, אחת לכמה זמן בערך יש צבע אדום אצלך?
תראה, בשבועיים האחרונים היה מאוד שקט. מאוד שקט. אתמול, ככה, אנחנו 4 חודשים לא בבית. אנחנו עשינו שיפוץ כללי של הבית. והיום יום רביעי, ביום שני בערב נכנסנו הביתה. עשינו חנוכת בית.
וואו.
כן, באמצע חנוכת הבית הייתה אזעקה. ובבוקר הפתיעו אותנו עם עוד אזעקה. זאת אומרת שאנחנו כבר 4 חודשים לא פה. חזרנו, וזאת הקבלת הפנים שקיבלנו מהחמאס. כנראה שגם הם מאוד שמחים שהגענו.
אז מה מצב הבית עכשיו? אמרת הבית פחות חשוב, אבל בכל זאת, מה מצב הבית עכשיו?
דלתות פנימיות נעקרו, חלונות נשברו, הגדר החיצונית נעקרה מהמקום. יש רסיסים של הקסם בכל הקיר החיצוני של הבית. בתים ממולים, רסיסים של הקסם, חלונות נשברו גם. יש נזק. בהחלט יש נזק. כן, אבל אמרתי עוד הפעם, אנחנו מוכנים לספוג הכל שהסוף יהיה טוב. זה מבחינתי סוף טוב, זה שעזה נמחקת. שלא לא יהיה יותר המושג עזה. שעם ישראל יתיישב בעזה, שגוש קטיף, כל התושבים יחזרו לעזה, שיחזרו לגוש קטיף, סליחה, שעוטף עזה, התושבים יחזרו וירגישו בטוחים במקום שבו הם גרים. שלא יהיה שום איום על עם ישראל. לא מושג של טפטופים, לא מושג של אכלה, לא מושג של מבצעים, שכל המילים האלה יצאו מהלקסיקון של העם היהודי.
בוא נצרף לשיחה את... עוד לפני שמצרפים שרית, בחנוכת הבית הבא, אחרי שמתקנים את הכל, אתם מזמינים אותנו? אסף ואני מבטיחים להגיע.
בעזרת השם.
נכון?
חד משמעית. אבל אני מעדיף לקנות משהו ולא להכין, בסדר? אני אקנה משהו לחנוכת הבית, כי לא יודע.
אני מוכנה.
סף לפרגן, כדאי לך.
כן, לא בבישולים פחות, אבל יותר.
בוא נצרף רגע את חיים אסיאס, חיים שלום.
בוקר טוב.
אתה גר ביפו.
נכון.
גם אתה עברת חוויה דומה אתמול.
כן, אכן.
מה קרה?
אני חושב שכל התושבים שגרים לאורך החוף חווים את זה ככה מדי פעם שיש פיצוצים חזקים אפילו בלי אזעקה שבעצם זה סוג של טילים שנופלים לכיוון הים ובעצם לא מטווחים על ידי כיפת ברזל וכי מן הסתם רואים שהבליסטיקה נופלת לכיוון הים ונראה לי שפשוט הפעם בעקבות רוח מערבית או משהו כזה, אז הטיל קצת סטה, כי היה איזשהו כפל הזקות.
את אומר, ספרו אותך בתור שטח פתוח.
אני חושב, יש לי תחושה כזאת, כן, כי היה איזשהו עניין עם הזקות גם. זה לא הייתה זקה, אפילו לא הספקתי להגיע לאיזשהו מרחב מוגן. אין לי ממד בבית, אני פשוט יוצא מהבית למקום אחר שהוא קצת יותר מוגן. כי זו שכונה ישנה שעוד נבנתה בתקופת הבריטים, אין שם אמצעי מיגון. והיה איזשהו כפל של הזקות, ועוד לפני שהזקה הסתיימה כבר הייתה נפילה. עוד בדרכי אל האזור
המוגן. איפה זה נפל?
במקרה שלי זה ממש בחזית הבית. בחזית הבית, בחצר, חצה את העץ פיקוס ונכנס. בחומה ופגע בחזית הבית וכל...
אבל בניגוד לשרית שיצא מהממד וראתה את הנזק בבית, אתה הלכת למקום אחר לממד כן. ואז חזרת הביתה וראית מה קרה.
אני בעצם הייתי עוד ברחוב, עוד לא הספקתי להיכנס לאזור מוגן. וזה תפס אותי ברחוב, וזה גם פגע שם בצינור מים, אז בעצם הכל היה תחת מיסוך של מים, שהתפרצו ואז אתה מבין שהייתה פה פגיעה די רצינית, כל הרכבים נפגעו
אני חושב שזה גם פגע איפשהו, יש שם איזה בור מים עתיק, פעם לא הייתה מערכת ביוב, זה היה פשוט בורות ספיגה גדולים כאלה שבנו, אז נראה לי שפשוט הפיל בין השאר נכנס באיזושהי צורה גם לאזור הבור ספיגה, זה פשוט נפער בור באמצע הרחוב. ותושב שהיה בסמוך בגן משחקים קרוב ונפצע בצורה קשה. אין אזור ממוגן אצלנו באזור, כל השכונה היא די, אתה יודע, כל אחד מעריך לעצמו איפה הוא יהיה הכי פחות קשוח להיות, ושם הוא נמצא.
חיים, תן מילה על יפו בימים האלה.
מאוד שקט, מאוד שקט מכל הבחינות.
יש איזו מתיחות, יהודים ערבים?
לא, ממש לא. תשמע, אני גר בשכנות כל כך טובה, אנחנו דואגים אחד לשני, וכולנו מבינים שאנחנו באותה...
וכולם, גם יהודים וגם ערבים, מחפשים מחסה כשחמאס יורים טילים.
כן, כל אחד במחסה הכי טוב שיש לו בקרבת במקום, כן. כן.
טוב, חיים אסס, תודה רבה. ביפו, שרית כהן באשקלון, תודה.
תודה, תודה רבה לשניכם, להתראות.
חן ביאר, בצפון, שלום חן.
שלום, בוקר טוב.
מה קורה בצפון, הבוקר?
טוב, הבוקר עדיין שקט, אנחנו אחרי עוד יממה של תקריות, גם ירי נונטטים, גם ירי פצמרים. אתמול במקרה מעט יותר פצמרים באשר נונטטים, אבל לא נראה לי שצריך ללמוד מזה משהו, פחות או יותר... סביב הרף המקובל בתקופה הזאת, אירועים שלשמחתנו הסתיימו ללא נפגעים, ואתמול אחרי שכזכור לכם מתחילת השבוע נדחתה הפגישה של ראש הממשלה עם ראשי הרשויות, פגישה שהייתה אמורה להתקיים בתל אביב, הייתה תרעומת על כך, אתמול התקיימה, ראש הממשלה הגיע לצפון, נפגש עם ראשי הרשויות, שמע אותם בהרחבה, ובעצם עסקו שם בשני נושאים עיקריים, גם קודם כל שאלת הביטחון ביום שאחרי, ששם השמיעו לו ככה דברים ברורים ושקפו את החשש שגם אנחנו שומעים עליו בכל הימים האחרונים, הולך ומתעצם. האמירה מצידו הייתה שיש תוכנית, כמובן שלא מדובר בפורום שבו מפרטים תוכניות, אבל האמירה מצידו הייתה שיש תוכנית, חזרה על ההבטחה שלא יחזרו ליישובים מבלי לדאוג לביטחון של תושבי הצפון, ושזה מבחינת הממשלה חלק מהמטרות, ביחד עם המטרות האחרות ברצועת עזה. להגיד לכם שכולם חזרו מאוד משוכנעים וככה פחות חוששים, אני לא בטוח, יש כאלה שעצם העובדה שזה הוצע כחלק ממטרות המלחמה, כן, הם רואים בהתקדמות מסוימת, אחרים מרגישים שבסך הכל אמרו להם את מה שהם רצו לשמוע פחות או יותר כדי להרגיע אותם, אבל הם לא חזרו רגועים יותר. הנושא השני, שאולי הוא יותר פרקטי בשלב הזה, זה הנושא הכלכלי, בעיקר סוגיה שגם אתם עסקתם בה, של תושבים שהתפנו אבל בעצם לא הוכרו כמפונים. כאן הייתה הבטחה שבעצם יהיה מעין שיפוי בדומה למתווה שמוכר גם מהדרום, פיצוי לכל מבוגר 200 שקלים ליום ולכל ילד 100 שקלים ליום.
עד איזה מרחק מהגבול?
מדברים בעצם קודם כל על כל מי שהתפנה בגלל שהוא קיבל איזושהי הנחיה או המלצה מראש הרשות שלו, ולאחר מכן יש גם בקשה של ראשי הרשויות שזה יהיה על כלל יישובי האימות, כל מי שנפגע עד 9 קילומטרים, שזה כבר קו הרבה יותר רחוק, אבל יש יישובים שהם עד ל5 קילומטרים שעדיין לא מוכרים כמפונים ויהיה צריך קודם כל להתייחס אליהם. עכשיו, אמנם יש הבטחה מצד אחד, אבל אני חייב להגיד לכם שפחות ראשי הרשויות שאני שוחחתי איתם יצאו ככה בתחושה שראש הממשלה, לפחות בנושא הזה, האזרחי-כלכלי לא ממש מצוי בפרטים הקטנים, והם די סקפטיים כאשר הם יבואו עם זה למשרד האוצר עם ההבטחות האלה, בעיקר כאשר הם שומעים שבינתיים בדרום העסק הזה לא עובד חלק.
חן ביאר, תודה רבה לך.
תודה רבה.
8:55 ו-25 שניות.
זה כמובן לא נכון, מה שאתה אומר.
זה היה נכון, זו הייתה האמת לשעתה.
סוף שעה ראשונה, פרסומות וחדשות, ואז נחזור עם כמה סיפורים מאוד מאוד מעניינים. תהיו איתנו.
זה חן בעיני העניין הזה של השעון.
כן?
כן. היקה שבי אומר, בוא נמשיך עם זה. שבנו.
כן, אתמול נקבע מותה של ליאל חצרוני, בת 12 מקיבוץ בערי. מאז המתקפה בשמחת תורה בשבעה באוקטובר היא הוגדרה נהדרת, אבל עכשיו החליטו במשפחה שיש מספיק ממצאים, עדויות וסיפורים, מה שקרה שם.
נדמה לי שיותר עדויות וסיפורים, כלומר אין זיהוי מוסמך שלה, של גופתה, אבל כן, התקבלה החלטה.
ממצאים מבחינת מה קרה לבית, ומה קרה לשאר האנשים שהיו בבית, שנקבע מותם, המשפחה אומרת, אין בעצם שום סיכוי שהיא בחיים, ולכן אנחנו מעדיפים לקבוע את מותם.
כן, והם יערך בקיבוץ רביבים, מה שמוגדר כטקס פרידה ממנה, מליאל חצרוני, הילדה, יובאו לקבורה חפצים אישיים שלה. מי שהייתה איתה בשעותיה האחרונות היא יסמין פורט. שלום יסמין.
שלום, שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, זה יום קשה, כי אתה יודע, אני עוקבת אחרי הסיפור שלי אל כבר מאז שהוא התחיל, מאז שהכל התחיל, ואני עד היום מופתעת איך לא מצאו אותה, ושואלת את עצמי כל הזמן מה התרחש בבית אחרי שאני יצאתי משם ש... הגענו למצב כזה שלא מוצאים אותה.
את עברת את היום הנורא הזה בקיבוץ בערי, אבל זה קרה כמעט במקרה. את לא תושבת נכון. המקום.
נכון.
אז איך התחיל היום הזה ואיפה מבחינתך?
אני וטל הבן זוג שלי היינו במסיבת הנובה ברעים, וברחנו משם כשהתחילו הטילים עוד לפני שדענו שיש חדירת מחבלים בכלל בארץ לבערי או למסיבה. ו... לא יודע אתכם בפרטים, אבל איכשהו נקלענו לקיבוץ בערי וביקשנו שם מיזוג מחסה מהדס ועדי דגן, והם הסכימו לקבל אותנו.
לא, את אומרת שם... לבערי, גאתם כי נמלטתם מהמסיבה לבערי.
כן, כן, כן. כי היו מחבלים במיגוניות והתחלנו לברוח ממחבלים בכבישים, ואז המחסום של בערי נפתח והחלטנו להיכנס, כי לא ידענו שיש שם חדירה, וידענו שזה קיבוץ מאוד טוב, כאילו ששומרים עליו. קיצור, קיבוץ מוגן כזה, כי זה קיבוץ ידוע, אני גם קיבוץ מקדבה מהצפון אמנם, אז אני מכירה ככה קיבוצים. החלטנו להיכנס להתגונן שם, ובגלל שהמצב כזה החמיר, גם פתאום אמרו שכן יש חדירה, וגם בגלל הרקטות החלטנו לדפוק לאיזה זוג בדלת, ובאמת
פשוט, פשוט דפקתם על הדלת כן. של בית הקראי.
כן, כן, ממש, כי כבר היה נורא מלחיץ המצב. כבר היו מחבלים בכבישים, ו... רקטות באוויר שאפו בלי סוף, ולא ידענו ככה מה לעשות עם עצמנו.
וכשאתם מגיעים לבערי, בעצם המצב בקיבוץ הוא מה? אין מחבלים עדיין בקיבוץ.
בשלב הזה אין. הם התחילו בכבישים, כי אותנו הם פגשו כבר במיגוניות, אז לא ידענו שהם כבר... ואני חושבת שחמש או עשר דקות אחרי שאנחנו הגענו, הם נכנסו לתוך... התחילו לפרוץ לבערי ולשאר הקיבוצים.
ואת, לפי מה את מחליטה לאן להיכנס? בבערי?
רנדומלית ברחנו, כי אנחנו לא מכירים את הקיבוץ, פשוט נסענו לאיזה חניה מרכזית כזאת שהתבררה שהיא ליד חדר אוכל, ואז פשוט רצאנו שם את האוטו, שהרקטות עפות באוויר, ויש תחושה, אמרו שיש מחבלים, אבל אתם חייבים להבין שבתפיסה שלנו, אנחנו מדברים על 6:30 בבוקר, גם אם אומרים לך חדירת מחבלים, בתפיסה זה 4-5, זה משהו שאפשר להשתלט עליו, זה לא 300 מחבלים, בסדר? ובתפיסה לפני השביעי באוקטובר.
והבית שנכנסתם אליו, נדמה לי, אם אני זוכר נכון, הוא הבית ממש אחד הקרובים לאותה חנייה ליד החדר אוכל.
נכון. זה בעצם ארבעה בתים כאלה שצמודים, שהם קרובים לחדר אוכל. אנחנו דופקים בשניים, שלושה בתים ראשונים שמסתבר, כנראה שזה הבתים של חלק מהחבר'ה שיהיו איתנו אחר כך, אבל אם כנראה לא ענו, תבינו שאנשים עדיין ישנו בשעה הזאת. היה 6:50 שהגענו לקיבוץ בערי והתחלנו לדפוק על בתים. ובכל מקרה, הדס ועדי דגן עונים, פותחים לנו את הדלת בתור שהם ממש קמו משנה, ואנחנו נכנסים אליהם, ושעה 6:50, אני זוכרת את זה כי בדקנו את זה, שאלתי אותם מה השעה, כי רציתי להבין באיזה שעה הגעתי אליהם. ובכל מקרה, אנחנו מתחילים לשעות אצלהם בבית, ובשעה 7:30...
מה זה לשעות אצלהם? נכנסים לממד? מה עושים?
זהו, בהתחלה אנחנו אפילו לא נכנסים לממד, תבין שהם אנשים... מייסדי העוטף, הם מכירים את... כי הם חיים שם הרבה שנים, הם המייסדים נראה לי של קיבוץ בערי, הם לא נלחצים מקצת קסמים, גם אני מהצפון אז אני קטיושות, ילדת קטיושות, אז גם מכמה קסמים לא נלחצת. אבל אנחנו יושבים שם בהתחלה, עוד שותים קפה בסלון, מתחילים להכיר.
הם מארחים אתכם, הם מארחים אתכם אצלם בסלון, מציעים קפה, אתם יושבים.
כן, ואנחנו מספרים להם, היינו עכשיו במסיבה, ואתם מביאים רקטות באוויר, והלכנו למיגונית ליד בארי, והגיעו שני מחבלים, והתחילו לראות שם.
אתם באים במנוסה, כלומר, אתם כן נמלטים עם איזושהי מידה של בהלה.
כן, אבל לא בצורה שאתם מכירים.
יותר מאוחר, כן.
יותר מאוחר. אנחנו מהראשונים שאנחנו בורחים בהתחלה, זה מטילים, ואחרי זה כי ראינו שני מחבלים במיגונית, ועדיין אני אומרת לך כבן אדם מאוד סביר שמבין עניין, לא עשיתי את השיפטינג, כשאם יש שני מחבלים במיגונית הזאת, אז זה אומר שיש, לא יודעת, 3,000 מחבלים עכשיו.
אז בשלב הראשון אתם, כמה אתם? אמרנו, שניים.
אנחנו שניים, זוג.
שמתארחים אצל זוג אחר.
כן, שלא מכירים אותם. אנחנו זוג בשנות ה-40 לחיינו, הם זוג בני 70, אנחנו מגיעים, אני ישר מזהה שאנחנו בשכונת מגורים של אנשים ותיקים, כי אני מזהה שיש קלנונית ליד כל בית, וזהו. ואז ב7:30, שרקטות, נשמעות רקטות כל הזמן באוויר, ומתחילים לקבל וואטסאפים גם בתוך הקיבוץ, עדס, שהיא האישה של הבית, היא אומרת לנו, אני חושבת שהגיע הזמן להיכנס לממד, שולחים המון וואטסאפים שגם יש חדירה, ותבין, גם הם באותם שעות שהם אומרים שיש חדירה, כולם מבינים שזה, עוד פעם, בתפיסה שלנו, שזה משהו של 4-5, ועוד רגע...
עוד רגע צהל יטפל והכל יחזור למקומו בשלום.
כן, צהל משתלטים והכל יהיה בסדר, רק מסכים כאילו שיהיה בסדר.
מתי העסק הולך למסלים?
אז אני חייבת להגיד שכמו כל עם ישראל, אנחנו בעצם נכנסים לממד, מ7:30 בבוקר, ומתחילים לראות מה קורה בטלוויזיה, כי יש בממד טלוויזיה. ואנחנו מתחילים לראות גם דרך הקבוצות וואטסאפ שלנו, של קהילת הטרנס, אנחנו מתחילים לראות הודעות. זה נעלם, בזה ירו, מי שמע על זה. אני מבינה שמשהו לא תקין קורה, אנחנו מתחילים לקבל מלא הודעות. ואני זוכרת שאני אומרת לטל, טל, תראה מלא נעדרים מהמסיבה, מה, לאן הם נעלמו? אני לא מבינה את זה. במקביל, תחשוב שהם מקיבוץ בערי, ועדת ועדים מתחילים לקבל וואטסאפים בקבוצות שלהם. פרצו אליי הביתה, בבקשה, תבואו להציל אותי, תקראו למישהו. אני שמעת צעקות בערבית בבית שלי, וחמש דקות אחרי כבר אותו בן אדם או אישה שהיה בתקשורת כבר לא מתקשר יותר. ואני רואה שעם הזמן, הדס ועדי, שאם בהתחלה הם היו קולים כאלה, ויודע, הם מתחילים להרגיש, אתה רואה גם עליהם שהם האזור, והם אנשים בכל זאת מבוגרים ומביני עניין, אתה רואה שהם מתחילים להרגיש שמשהו לא תקין קורה. ואז אני אקצר לכם את הזמן, כי זה שעות של אימה, ואנחנו יושבים מ7:30 בבוקר עד 14:00.
בשלב הזה שוב אתם ארבעה אנשים בבית.
ארבעה אנשים בממד, יושבים מול הטלוויזיה, מול טלפונים, ומקבלים הודעות ומבינים מה קורה תוך כדי, רק מהודעות וטלוויזיה. אנחנו מתחילים להבין שמשהו רציני קורה בישראל, אבל עוד לא מבינים את הסדר גודל, ו... לאט לאט, לפי האנשים שמדווחים בוואטסאפ, בקבוצות בבארי, אנחנו מבינים מהדעת שהמחבלים מתחילים להתקרב לאזור שלנו, כי הם התחילו בדיעבד בקצה השני של הקיבוץ. ועכשיו אני אקצר לכם תהליכים, באיזה 11:50, הדס אומרת לנו, על ויסמין, אני רוצה שתראו רגועים, המחבלים נמצאים בבית של השכן, וכנראה מגיעים לפה, ותשיו שקטים, אנחנו מתחילים להתכונן לגרוע מכל.
נעולים בממד.
זהו, שאני חייבת להגיד שממד לא ננעל, הוא רק נסגר עזדי, שהוא הבעלים של הבית. בקיצור, אז אני אגיע לזה, ופתאום בשעה 14:00, הבית מתנפץ, אתה שומע ששוברים הכל, יורים, צעקות בערבית, אתה שומע שיש הרבה אנשים בבית, אתה שומע שזה לא 1, 2, 3 אנשים, אתה שומע שיש הרבה. לא עוברת דקה ומגיעים לממד, ובגלל שהממד לא נעול, רק סגור, עדי במשך שעה שלמה מצליח להחזיק את הידית של הממד, מצליח להחזיק אותה חזק ולא לתת להם לפרוץ אותה. הם יורים לדלת, הם צועקים, הם מנסים לשכנע אותנו. בדיעבד, אני, אתה יודע, אני מכירה את האנשים שהיו איתי רק בדיעבד, כי אחרי זה סיפרו לי עליהם וכאלה, אז בדיעבד ינה, יח שביאל, גם נקרא, לבוא ל... שמענו ילד צעיר שאומר, הדס ועדי, אני שכן שלכם, בואו, הם רק רוצים לצלם אותנו.
המחבלים לוקחים את ינאי, שהוא ילד בן 12,
כן,
ובעזרתו מביאים אותו אל הבית שלכם, מבית אחר, שכן?
כן, אבל כן. וכאילו אומרים לו, הם אומרים לו כנראה, תגיד להם לצאת החוצה. אז הוא אומר להם בעברית, כאילו, בשמה שהוא ילד והוא ישראלי, והוא אומר להם גם, ינאי, עדי ועדף, אתם מכירים אותי, זה השכן, תצאו החוצה, הם לא רוצים להרוג אותנו. כאילו מוכיח את זה בזה שהוא מדבר איתנו.
מה אתם מבינים מזה?
אני חייבת להגיד לך שאני וטל בשלב הזה התחבנו בתוך ארון בגדים, וטל ו... לא טל, ועדי החזיק את הדלת, והדס ישבה על הספה נורא מפוחדת. אנחנו מבינים שהם מנסים להוציא אותנו בכל דרך אפשרית, גם מנטלית וגם פיזית. וזה לא עובד להם, ואני מדברת איתך על שעה שלמה, שאתה שומע עשרה לפחות, בדיעבד זה יהיה עשרה מחבלים בערך, בתוך הבית של עדי והדס, ואז אחרי 50 דקות הם מחזיקים לתוך רימון לתוך החלון של הממד, שצריך לעקם אותו או משהו כזה, והם צריכים לפרוץ את החלון, ואז הם בשעה 3 כמעט מכנים את הדס ועדי, אני שומעת את זה דרך הארון, הם אומרים לה לצאת, והיא מתחננת על נפשה, ואתה שומע שלוקחים אותם, אתה כבר שומע אותם בתוך החדר, ולא עוברת דקה, והם פותחים את הארון בגדים שאני וטל נמצאים שם, שלושה מחבלים מכוונים אלינו קלצ'ניקוב לתוך הראש, ואומרים לנו לצאת החוצה, ואנחנו יוצאים גם. אני חייבת להגיד לך שבגלל שהייתי הרבה זמן בתוך ארון, אז ארון היה חשוך, אז הייתי גם נורא מפונברת. ובתור ישראלית, אני חייבת להגיד לך, כשיצאתי הייתי בשוק. אז היו בתוך החדר הקטן הזה, כי זה חדר קטן בסופו של דבר, עשרה מחבלים שמובילים אותנו, אותי ואיטל, יחד עם הדס ועדי שיצאו איזה 2-3 דקות לפנינו, למרפסת משותפת של רביעת בתים כאלה צמודה. אנחנו יוצאים לחצר כזאת, ואני מגלה שאנחנו עם בערך כ-40 מחבלים. 40 מחבלים, אני הייתי בשוק. אני לא האמנתי ממה שאני רואה.
שריכזו להם 40 מחבלים שמרכזים עוד אנשים, עוד ישראלים למקום הזה.
תחשבו שזה כאילו כמו שהם כבשו רביעה בתים כזה, רכבת כזאת, ואז יש לה חצר משותפת, ובחצר המשותפת הזאת של ארבע בתים הצמודים, יש בערך כ-40 מחבלים, כולם עם קלצ'ניקוב, כולם עם תחמושת עליהם, עם מפודים כאלה מלאים תחמושת, חיילים כאילו לכל דבר.
וכמה ישראלים? כמה תושבים?
לקח לי זמן, אתם צריכים להבין שבגלל שאני לא מהקיבוץ הזה, אני לא מכירה את האנשים, הם כולם, האחרים יכירו את כולם או את רובם, כי גם היו שם עוד אורחים, אבל בגדול אנחנו בסופו של דבר היינו 15 בני ערובה.
מה הם עושים איתכם?
זהו, שבהתחלה הם מכניסים אותנו לבית אחד של גברת פסי קון, שיש לה במרפסת בצורה מובנית כזאת, פינת אוכל מאוד מאוד ארוכה של איזה 12-14 מקומות, והם מושבים אותנו שם. אנחנו בעצם מצטרפים, אני וטל, לשאר בני ערובה שכבר יושבים בפינת אוכל, ושם בעצם אני מתחילה להבין מי יושב איתנו. אני יכולה לספר שבדיעבד זיהיתי את ליאל וינאי, אני חשבתי, לא ידעתי אז שהם תומך, חשבתי שהם אחים, ראו ישר שהם קשורים, וראיתי שהם יושבים עם מישהי מבוגרת שהבנתי שהיא הסבתא, כי לא הזדהנו, לא עשינו היכרות.
הסבתא שלהם.
כן. שהבנתי שהיא לא הסבתא הביולוגית, אבל זאת שטיפלה בהם, איילה, אילוס. יושבים כמובן הדס ועדי, יושבת גברת פסי קון שהיא בעלת הבית, שירחה את אחותה ובעלה והבן שלה, הבעל כבר נהרג בפריצה לבית והבן שלה שוכב ירוי עם כדור בירך. יושבים שם עוד זאב וזהבה, זוג ועוד אישה בודדה חווה, ובקיצור זה כל מי שהיה בבתים האלה פשוט הוצא מהממד שלו, והגענו למצב שהיינו 15 אנשים בפינת אוכל.
מה עושים איתכם?
בהתחלה רק שומרים עלינו. זאת אומרת שיש בערך כ-40 מחבלים בתוך כל הקומפלקס הזה של הבית. 10 מחבלים או 12, כן, כל מה שאני אומרת זה בערך. הם שומרים עלינו, בסדר? הם יושבים איתנו ב...
יש איזה שיח איתם? את מבינה מה הם רוצים? כי הם לא הורגים אתכם.
נכון, זה שיח, זה כל הסיפור של המקרה הזה, שבמקרה הספציפי הזה אני הופכת להיות הרשת קשר שלהם. זה אומר שאחרי איזה 20 דקות מהרגע שאני נחטפת, הם פונים אליי, והם שואלים אותי אם יש לי טלפון, אני אומרת להם שכן, שכאילו אם אני מכירה אנשים מהצבא או מהמשטרה, אני אומרת להם שכן, אמרו לי בוא נתקשר לאחד מהם, טלפון שלי לא היה איתי, הם הסכימו אפילו לחזור לבית הקודם לחפש את הטלפון שלי, בכל מקרה אני מקצרת לכם תהליכים, 20 דקות אחרי שאני נחטפת, הם לוקחים את אחד הטלפונים של אנשי הקיבוץ שם, ומתקשרים 100, ואני יחד איתה מתקשרת למשטרה. הם חשבו שהצבא כבר מחתר את כל בערי ואת הדרך לעזה. הם רצו לצאת בחיים, איתנו. הם רצו בעצם שהמשטרה תאפשר להם נתיב מילות תחת חסות המשטרה.
הם לא חלמו את מה שידענו, או אנחנו יודעים יותר מאוחר, שמצבם בשטח טוב כל כך.
בדיוק.
הם חשבו שצהל מחתר אותם, והם אמרו, אנחנו נצצל למשטרה וננסה אולי לנהל מסע ומתן ולצאת הכי טוב מהאירוע הזה.
נכון, נכון. כי הם יכלו לצאת איתנו 10 פעמים הלוך הזו, הם פשוט לא הבינו את זה. אבל הם כבר חשבו שהמשטרה נמצאת בכל מקום, ובעצם בשכמעט שעתיים, אני ביחד עם אחד המפקדים, שהוא היה נקרא לזה אחרי על בני הרובה, לא יודעת, הוא היה איתנו. חוליה אחת שמרה עלינו לפחות, וחוליות אחרות שמרו שם על החצר, אתה יודע, זה היה כאילו הם הגנו שם על כל הטריטוריה.
דיברת עם המשטרה?
במשך שעה דיברתי 7 שיחות עם המשטרה, כל השיחות האלה מוקלטות, יחד עם המחבל, זה אומר שכל פעם אני מתחילה את השיחה, ואומרת שלום, אני יסמין מקיבוץ ברי, נחטפנו לבית של פסי כהן, בבקשה תצילו אותנו, המשטרה לא הבינה, בגלל זה יצרו גם את ה... זירה של החדר אוכל, לא הייתה זירה של חדר אוכל, אני אומרת, אנחנו בית מתחת לחדר אוכל, כי הם לא מבינו מה אני אומרת. לא משנה, לקח שעה וחצי עד שעה, או בין שעה וחצי לשעתיים, שבזמן הזה דיברנו 6 פעמים עם המשטרה, ובאחת השיחות, בגלל שאני הייתי קרת רוח יחסית בכל השיחות, ומדברת ככה, כמו שאני מדברת איתך, הם כל הזמן, כאילו החמאסניקים כל הזמן עשו לי תנועות כאילו, שאני אעשה את עצמי בוכה, שאני אראה יותר היסטרית, הם רצו שהמשטרה תשמע שאני יותר היסטרית, ובגלל שזה לא בא לידי ביטוי בקול שלי, באחת השיחות אני זוכרת שהם מביאים את ליאל, היא עומדת, כאילו הם קוראים לה לבוא, היא באה אליי, והיא באמת בוקחת ממני כאילו את הטלפון, וצועקת משהו קצת יותר היסטרי, בבקשה תבואו לעזור לי, גם הקול שלי נשמע יותר היסטרי, גם איך שהיא אומרת את הדברים, וזהו, ואז החזירו אותה לשבת, אותי אלו לפחות 3 פעמים לכביש, כדי לזהות אם יש מחבלים שמסתתרים בשיחים, הם כל הזמן האמינו שגם יש צלפים בשיחים, ואנחנו עולים לכביש, אני עולה עם 3 מחבלים, כולם מחבלים קלצ'ניקוב וכל עבר, ואני אומרת, שלום, יש פה מישהו, משטרה, אני אזרחית, ואף אחד לא עונה. ככה שעתיים. ובסוף המשטרה מתייצבת. בשעה 5 המשטרה מגיעה, כוח 5 המשטרה או צבא מגיע, מתייצבים מול הבית, עכשיו אנחנו מביאים להבין, זה הכל נורא קטן, אתם רואים את זה כבר בסרטונים, זה אומר שיש בית, גינה, הבית טיפה יותר נמוך מהכביש, אז יש 2 סלעים של טרסה כזאת, ואז הכביש. והמשטרה מתייצבת מול הכביש, והמחבלים נהיים דרוכים, זה אומר שכולם מתחילים לך בנשקים לכיוון המשטרה, ו...
אתם בשלב הזה כל הקבוצה?
אנחנו כל הקבוצה יחד איתם, פרוסים, האמת, אני אגיד לך, זה תפס אותנו כל אחד במקום אחר. כי תחשוב שכבר היינו איתם שעתיים, ובגלל שכולנו, חוץ ממני במיטל, כולם היו אנשים בני 65-70 וזוג הילדים, אנשים היו מאוד רגועים. אז הם אפשרו לנו, בגלל שהיה נורא חם בתוך הבית, הם אפשרו לנו גם קצת להיות בחצר לשבת שם, אתה יודע, הייתה מין חומה נמוכה כזה, ישבנו שם כדי לקבל קצת אוויר. כי הם לא רצו אותנו לחוצים, הם רצו שנהיה רגועים. אם מישהו היה נלחץ, היו נותנים לו כוס לשתות מים, וישבנו בחוץ גם חלק מהזמן. קשה לי להיזכר למה אני הייתי בתוך הבית שכל זה קרה, וכשהמשטרה מגיעה, זה קורה, תבין, זה הכל עניין של 2-3 דקות, אתה לא נערכנו לאירוע הזה, לא ידענו מה הולך לקרות. פתאום המשטרה מתייצבת, כל אחד זה תפס אותו במקום אחר, ולא עוברות 2-3 דקות, ואנחנו במתח מה יהיה, אתה יודע, אני לא יודעת מה יהיה. ואז מתחיל קרב ירי. שמתחיל בכדור 1-2 שעפים באוויר בין שני הצדדים, שתוך דקה הופך למאות כדורים שעפים באוויר.
יסמין, תארי שוב שנייה רגע את הזירה. כלומר, איפה נמצאת המשטרה, איפה נמצאים המחבלים, איפה אתם נמצאים?
מעולה.
כשמתחיל כל הקרב הזה.
כן, כן. אז תחשוב שאם יש רביעיית בתים, צמודים כאלה, בסדר, ואנחנו בעצם בצד האחורי שלהם, יעני בחצרות שלהם, במרפסות שלהם, אתה בא מה... הבנת, הכניסות זה מהצד השני, ואנחנו יושבים כאילו בפינות אוכל שלהם בחוץ, אבל בבית אחד, ויש שטח אדמה של דשא כזה, דשא ואדמה יחסית לא גדול, בסדר, אני חושבת...
בין הבתים?
בין הבתים לטרסה, שאם אתה עולה 2 סלעים כאלה, אתה מגיע לכביש, שהוא כביש צר קטן כזה קיבוצי, ושאתה עובר את הכביש, יש אזור כזה של מכבסה, שיש שם כזה... נקרא זה משטח בטון. זה אומר שהצבא מגיע למקום הזה של המכבסה, איפה שיש משטח בטון, מתייצב שם מול הבית. אז יש כביש, 2 סלעים, דשא ממש קטן של, אני חושבת, 2-3 מטרים, כאילו מבחינת האורך. ואז הבתים. זה מאוד מאוד קטן. הכל, אני חושבת, מבחינת מטר אווירי, זה אולי הכל
מיום. וכשמתחיל קרב העיריות הזה, אתם...
אז אני חייבת להגיד, זה תופס כל אחד מאיתנו, אני מדברת עכשיו על הבני ערובה, זה תופס כל אחד מאיתנו במקום אחר. אני, בגלל שכנראה היה לי שיח עם המחבלים, אני הייתי איתם בסלון. רוב הבני ערובה היו בחוץ.
כלומר, בחוץ, אבל את עם המחבלים כשהצבא בחוץ יורה על המחבלים.
אני לא זוכרת מה היה, אני זוכרת שפתאום הצבא מגיע, כי זה היה, אתם תבינו, זה היה לוז כזה, כל הזמן מדברים איתם, מתקשרים, והם לא מגיעים, והם כן מגיעים, ופתאום עבר ג'יפ אחד, ונופפנו לו לשלום, ועבר עוד ג'יפ ונופפנו לשלום, כי הם לא הבינו איפה הבית. ואז הם כנראה הבינו איפה הבית, ואז הם התייצבו. הרגעים האלה באמת, אני חייבת להגיד, אני לא זוכר בדיוק למה הייתי אני בתוך הסלון, ואחרים היו במקומות אחרים, אבל זה המצב.
אבל כשאת בתוך הסלון, זה המקום המוגן ביותר כרגע?
בוא נגיד שהממד יכל להיות יותר מוגן.
כן, אבל זה יותר מוגן מאנשים שחרורים היו.
ברור. זה ברור, כי לפחות לי היה חלונות שהגנו עליי מפני הירי. אני הייתי, לי זה, כן, לי שיחק המזל בעניין הזה. אז אני יכולה להגיד לכם שפורץ הירי, זה אני אבין בהמשך, כי אני אחרי זה ייצא ואירך איפה כולם נמצאים. אז שמתחיל חילוף הירי בסביבות השעה 5, אותי זה תופס בסלון, אני משתתחת על הרצפה יחד עם כולם, כולם משתתחים על הרצפה, גם אומרים לנו, אתה יודע, בצעקות ומראים לנו וזה. אני בסלון עם... עוד בת ערובה שנקראת חנה, היא אחות של פסיקון שבאה להתארך עם בעלה כבר שנהרג, והיא מספרת לי דתוך חילופי הירי. ויש עוד אישה, לפי דעתי זו הייתה זהבה ששוכבת בסלון, ואנחנו שלושתנו בסלון, ויריות לכל מקום. בשלב הזה, את ליאל וינאי והסבתא, אני לא רואה פיזית, אני לא יודעת איפה הם נמצאים בתוך הבית, אבל אני יודעת שהם בתוך הבית, כי אני הייתי שותפה, נמצאתי בערך בשעה של קרב ירי מטורף. זה אומר שבשעה הזאת ליאל לא מפסיקה לצעוק מפחד והיסטריה, ואני רק שומעת אותה, אני לא יודעת איפה היא נמצאת, כי אי אפשר להרים את הראש, אתה רק מרים את הראש, אתה מקבל כדור לראש, אתה לא יכול באמת להסתכל. אבל אני זוכרת שכל פעם שהיה מתח מאוד כבד, ופעם אחת גם שסרקו, לא יודעת. פרקו משהו שהוא כמו מרגמה, לא יודעת, משהו שהוא לא רווה. והיה בום נורא גדול, והיא צרכה שם מפחד, כמו שכל ילדה קטנה הייתה צורחת. ממש פחדה, פחד מוות, ושמעו את זה, והיא לא הפסיקה לצעוק, כי אם אנחנו המבוגרים גם נפלטו לנו צעקות פה ושם, זה היה, אתה יודע, צורה יותר מאופקת לעומתה, כי הבנת, בגלל ה... היא באמת הייתה נורא מפוחדת. היום אני מבינה שהיא בגיל של הבנות הגדולות שלי, שזה מזעזע אותי לחשוב על מה שהיא עברה.
מתי ראית או שמעת אותה בפעם האחרונה?
אז זהו, אז אני, למזלי, אחרי בערך שעה אחד המחבלים מחליק להיכנע ומוציא אותי כמגן אנושי מתוך הבית. ובשלב הזה בעצם נוצר איזושהי הפסקת אש מאוד מתוחה, כי כי החמאס אמרו לו שאם הוא יוצא אז הוא נחשב בוגד, אז הם הולכים לראות לו כדור בגב, והמשטרה שלנו מאיימת עליו. בכלל שאני זאת שדיברתי עם השוטרים, אז ידעו שיש שם אישה בשם יסמין, אז הם אומרים לו להיכנע עם בחורה להיכנע עם יסמין, לצאת איתה החוצה, ערום. זה מה שמתחיל
להתפקש. זה תסבירי, תסבירי איך זה קורה פתאום.
אז אני אסביר לך, אני הייתי במטבח, כמו שאמרתי, לא במטבח, בסלון. אני צריכה להבין, זה בית קטן. והוא היה מאחורי הדלפק של המטבח. זה הבדל בין, זה קרוב, זה כאילו אחד ליד השני. הוא פשוט מגן עם הדלפק ואני עם הספות. מגנים עצמנו מפני הירי. הוא נמצא עם עוד, עם הערבי ישראלי בסוף שגם נהרג שם, עם עוד בת ערובה חנה ועוד מחבל. הוא כל הזמן מדבר בטלפון בערבית, אחרי אני לא מבינה ערבית. תחת הירי צועק בערבית, הוא עצבני כזה. עכשיו, אני לא מבינה מה הוא אומר. אני לחוצה איך לא נכנסתי כדור לתוך הגוף. כאילו ממש לחוצה להגן על עצמי. והוא צועק, 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 צועק. באיזשהו שלב, שאני מדברת אתכם שאנחנו 50 דקות תחת חילופי אש מאוד מאוד קשים, שזה המון זמן למי שלא היה אף פעם תחת חילופי ירי.
מי שלא יצא לו, כן.
כן, מי שלא יצא לו במקרה סתם, זה ההומור שלי. פתאום הוא אומר לי, תוך כדי ירי, יסמין, תעל, תעל, כאילו הוא אומר, מסמן לי בעקבים כזה, לבוא אליו, ויש ירי, אז אני ממש, ואני עושה מה שהוא אומר, אז אני עוברת אליו, קופצת אליו כזה, אתה לא יודעת, הצד הזה שהייתי צריכה לעבור ביני לבינו, תחת ירי, אני רואה פתאום שהוא עם תחתונים וגופייה. ואתה יודע, לא הבנתי עדיין שום דבר, הייתי כל כך בשוק מכל הסיטואציה. ואז הוא מדבר עוד כמה דברים המחבלים סביבו, טועק, 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 וזהו, ואז הוא מתחיל לצאת איתי. מחבק אותי.
אבל את מבינה, או בזמן אמת או בדיעבד, את מבינה שהתנהל איזה מסע ומתן?
כן, ואני גם יודעת כבר, כי כבר הוא נחקר, אני נחקרתי, כולם כבר, כולם. מי שהיה אפשר לחקור אותו, זה אני והוא, אז כבר נחקרנו.
שהתנהל מסע ומתן שבמסגרתו המשטרה אמרה לו, אתה רוצה לצאת החוצה?
לא התנהל מסע ומתן. הוא ראה מה קורה, המחבל הזה ראה מה קורה, הבנתי שהוא בן 50, הוא לא ילד, לעומת שאר המחבלים שהיו מאוד ילדים.
אבל מי אמר לו לצאת
הרום? הוא החליט להיכנע. הרי היה כל הזמן תקשורת עם המשטרה, כי המשטרה דיברה איתנו, כל הזמן היה תקשורת איתה. דיברנו לפחות 7-8 שיחות עם המשטרה, והוא דיבר כל הזמן עם דובר ערבית. כנראה כבר באיזשהו שלב היה תקשורת איתו, ואז היום אני מבינה, גם שמעתי כבר את השיחות, שהוא מבקש להיכנע, כי הוא מבין שמפה הוא לא יוצא בחיים. הוא רואה את כמות הירי, הוא מבין, הבנתי גם שהיו שם עוד שני מפקדים מאוד קיצוניים בדעותיהם, הוא נגיד נחשב פחות קיצוני, שאמרו לא משנה מה, או שעושים לנו נתיב מילות החוצה, כולם בחיים, או שכולם מתים.
אז הוא מחליט להיכנע,
הוא מחליט להיכנע,
הוא מתפשט תחתונים וגופיה ולוקח אותך החוצה איתו.
כן, ואז, עכשיו אני לא יודעת איזה סיכומים הוא עושה, כי אני בכלל לא יודעת שהוא סוגר את העסקה הזאת, זה אני אבין אחר כך, אבל בגדול אני יודעת אחרי החקירה שלו, שהחמאס אמרו שהם יראו לו כדור בגב כשהוא יצא, והימם שלנו מצד שני אומר לו, צא החוצה, ואתה יודע, את כל מה שהם צועקים לו במגפון, אנחנו יוצאים, פתאום נהיית הפסקת אש מאוד מתוחה, שכל הנשקים מכוונים אלינו, זה אומר שכל החמאסניקים מכוונים אליי ואליו, הוא מתחיל להתפשט תוך כדי הליכה, ממשיך להוריד תחתונים, גרביים וגופיה, נשאר עירום כביום היוולדו, ככה אנחנו מתחילים ללכת מול כולם, שהוא ערום ואני לפניו, כמגן אנושי. בזמן הזה, כשאנחנו בעצם עוברים את השלב של הסלון והמרפסת, איפה שהיינו בקודם עם הפינת אוכל, אז אני יוצאת לחצר, ושם אני מזהה את טל שלי, את הדס, עדיד אגן, ועוד טל שהוא הבן של ה... זוג, ועוד זוג מבוגרים שוכבים על, על האדמה והדשא, אתה לא מבין בכלל איך זה נראה, פשוט פרוסים על ומלאים ברסיסים, ירי שלא מפסיק, והם שוכבים על הדשא ככה כמו גופות, הם עדיין כולם היו בחיים, אתה רואה את זה. הספקתי עוד ממש תוך כדי יציאה לשאול את טל שלי, טל אתה בסדר? והוא הרים את הראש במבט נורא נורא מבועל, כי הם היו, תבין שהם אפילו לא ידעו שיצאתי, כי הם היו עם הראש לאדמה, כולם שמו את הראש מול האדמה כדי להגן על עצמם.
את יוצאת איתו החוצה ולאן הולכים?
ואנחנו מטפסים, הולכים את כל החצר, מגיעים לשני סלעים של הטרסות, מטפסים אותם ככה, ואז אנחנו עומדים ממש בכביש, רק פשוט אנחנו בצד השני של הכביש והימם, וזה כביש קטן, כן? כביש צר. מלא שוטרים מכוונים אלינו, צועקים לו במגפון דברים שאני מתארת לעצמי זה, שתשחרר אותה, תשחרר אותה. אנחנו מתקדמים עוד קצת אליהם, הוא נותן לי דחיפה. אני רצה מהר לשוטרים, אותו מהר עוצרים. זה הסיפור הצלה שלי. פה אני ניצלת בעצם ומוחזקת על ידי השוטרים, אבל נשארת איתם לעוד 3 שעות לחימה. זאת אומרת, פשוט אני עברתי לצד של השוטרים, אבל נשארתי בזירה של בערי ובאירוע הזה.
ואת המחבל ששחרר אותך? מה עושים
איתו? עצרו אותו וחקרו אותו, ודרך אגב, היום אני יודעת, האנשים שהיו איתי שם, שהוא מסר המון המון מידע, צריך להוציא ממנו המון המון מידע, שבדיעבד הציל עוד הרבה אנשים, שזה, אפשר להגיד, משמח.
כשאת ניצלת ועוברת לצד של המשטרה, כל מי שהשארת אחרייך, אנשינו חיים.
חיים כולם, אם, אתה יודע, אם היו 40, סתם, לא ספרתי את זה, בערך 40 מחבלים, אז אני נשארים עדיין עם 40 מחבלים, כי רק אחד נכנע מתוך ה-40, אז זה לא משנה את ה... את הסדר גודל, הם עדיין נשארים באותה סיטואציה.
אבל היינו עם משהו כמו 15 איש משלנו.
יפה, אז עכשיו עם 14 ועם 39 מחבלים, בסדר? פשוט רק 2 יצאו. וזה כמויות של אנשים. ואז אני עוברת למשטרה, וישר אני אומרת להם שאני מסוגלת לדבר, ושהם יכולים לחקור אותי ולשאול אותי מה שהם רוצים, ואני באמת יושבת שאני במפקד היחידה, ומתארת לו איך נראה הבית. ואיפה המחבלים, ואיפה בני הערובה, ממש מציירת לו, תראה, פה בחצר יש 4 בני הערובה ששוכבים ככה על הדשא, ופה יש 2 ששוכבים תחת לטרסה, ובסלון יש אישה ששוכבת ככה, ויש אישה ששוכבת ככה, ואני אומרת להם על התאומים ועל הסבתא, אותם אני לא ראיתי, באמת, אמא, את יודע, כשאני יוצאת, הם היחידים שאני לא רואה אותם. אני שומעת, את ליאל שמעתי כל הזמן, זה נדעת בוודאות שהם היו שם. לפי דעתי הם היו כאילו משמאלי, כאילו, לא משנה. אני ניסיתי להסביר להם שהם איפשהו ליד המטבח. משם שמעתי את הצעקות, כי אני אולי לא רואה אותה, אבל אני שומעת, ואני שומעת מאיפה באות הצעקות. ניסיתי להסביר להם איפה נמצאים כל הבני הערובה, מן הסתם היו יותר מחבלים בבית מאשר בני הערובה. המחבלים היו בממד, הם היו במקלחת, הם היו פרוסים מתחת לכל הטרסה, מתחת לאיזה חלון בסלון שהגן, איזה חלון כזה היה שהגן התריס שלו, הגן מהכדורים, אז כולם ישבו, מלא מחבלים ישבו מתחת. הם תפסו את המקומות היותר טובים, בוא נגיד, להתחבות. אני נשארת שם בשלוש השאלות האלה, בעצם חוקרים אותי לפחות שלוש או ארבע פעמים כדי להבין איך הבית נראה ומה עושים וכמה בני ערובה, ואז אתה רואה שבכלל הם לא מבינים את הסדר גודל, שאני אומרת להם הפעם הראשונה שיש כ-40 מחבלים, אומרים לי לא יכול להיות, נראה לי, כאילו נראה שאת מגזימה, לא אומרים לי את זה, אתה יודע, בקטע כאילו, בוא תסתכלי עלינו, אנחנו פה 40, אז אני אומרת להם הם יותר ממכם, הם לא האמינו, כאילו, זה הייתה עוד התמימות גם של הצבא שלנו, שאני יוצאת
מאירוע... כלומר, גם בשלב הזה המשטרה לא קלטה את גודל האירוע.
לא קלטה את גודל האירוע. כשאני אומרת 40, הם חושבים שאני אולי מגזימה קצת מההיסטריה. וזהו, ואז עכשיו אני אחבר לכם קצת מהעדות של הדס דגן, זה לא מהעדות שלה, פשוט שוחחתי איתה ברמה האישית כדי להבין מה קרה לבן זוג שלי, כי בסוף הוא נהרג לידה, ורציתי להבין מה קרה, ואז גם דרך הסיפור הזה גם שמעתי את ה... פחות או יותר את התשובה ליאל. בכל מקרה אני יוצאת, ותבינו שכולם נשארים שם, ומתנהל קרב לחימה, עכשיו פשוט גברים יודעים יותר פרטים ממני, והקרב לחימה לא מפסיק. היה ניסיונות של מסע ומתן, אפילו אותו מחבל שנכנע, דיבר במגפון עם החברים שלו, כדי לנסות אולי להניע אותם, אבל הם הבנתי...
מטעמה של היום... המשטרה הפעם.
כן, כן, מטעמה של המשטרה, מדבר במגפון בערבית, שהוא ערום וטועק להם, והכל כזה, אתה יודע. והם לא משתכנעים.
צריך להגיד כאן משהו בסוגריים, יסמין, יש להניח כן. שאם החבורה הגדולה הזו שהייתה איתכם, חבורת המחבלים, הייתה יודעת כמה טוב מצבה בקיבוץ, באזורים אחרים של הקיבוץ, הסיפור הזה היה נגמר אחרת, נכון?
מה, אם הם היו יודעים ש...
שהם יכולים לקחת את כולכם ולחטוף אתכם.
כן, 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 כן.
לא צריך לנהל מסע ומתן עם אף אחד, לא צריך לחייג מעל המשטרה, לא שום דבר.
תראה, את הראשונים, אנחנו רואים היום את כל הסיפורי חטיפה ורואים... אתה רואה שאת רוב החטיפות עשו ב-10, 11, 12 בבוקר. בשעה 3, הם בעצמם, כמו שכל אזרח יכל לחשוב, הם חושבים שהצבא כבר נמצא בכל מקום. הם יכלו לצאת איתנו 10 פעמים הלוך הזור. אבל הם לא האמינו שזה המצב, אז הם ביקשו את המשטרה. בכל מקרה, אני אקצר לכם, 3 שעות נוספות אני נמצאת בלחימה מאוד מאוד מסיבית, פשוט אני פשוט בצד עכשיו של הטובים כביכול. אבל כל האחרים נמצאים תחת חילופי אש מאוד מאוד כבדים, עם מחבלים שהבנתי שהם לא משתפים פעולה ואומרים שאם לא תיתנו לנו לצאת בחיים, אז כולם מתים. ובאיזשהו שלב מגיע טנק מול הבית, שאני חושבת שהשעה 7:30 בערב, כי אתם צריכים להבין, זה היה שעון קיץ עדיין, ומתחיל כבר להחשיך, ואני זוכרת ש... תהיתי לעצמי למה יורים פגזים של טנק בתוך הבית, וגם שאלתי את אחד החבר'ה שהייתי, למה יורים... אז הסבירו לי שזה בשביל לשבור את הקירות, כדי לעזור לתאר את הבית. אני יודעת, ועכשיו אני אעבור קצת לשיחה שלי עם הדס, אני יודעת שהדס דגן, שסיפרתי לכם שהיא שכבה, הם שכבו 4 חבר'ה בחוץ צמודים אחד ליד השני, ועוד 2 שישבו מתחת לטרסה.
הדס שוב נזכיר בעלת הבית.
כן, בעלת הבית, הדס דגן. היו 2 בומים גדולים מבחינתה, שאני יודעת שזה השני פגזים שנורו מהטנק, היא אפילו לא ידעה, כי עוד כאן הם לא רואים כלום, הם מסתפים לאדמה. היא אומרת, היא סיפרה לי במילים האלה, היא אומרת, יסמין, כשהיה את השני בומים הגדולים, אני הרגשתי שאפתי לשמיים, היא הייתה לה כמו תחושה שהיא מתה וחזרה לחיים, אבל היא בגדול הרגישה שהיא אפה לשמיים ונחתה, למרות שלא נראה לי שזה היה המצב, והיא אמרה לי, ולקח לי 2-3 דקות לפתוח את העיניים, לא הרגשתי את הגוף שלי, הייתי משותקת לחלוטין, וכשפתחתי את העיניים, ראיתי שעדי שלי מת, שהעורק הראשי שלו נפתח והוא כולו מדמם, היא מספרת לי את זה ממש, שהיא שמה לו את האגודל שלה על העורק הראשי, אבל הוא כבר היה מת. אבל ואז היא אמרה לי, גם טל שלך כבר הפסיק לזוז בשלב הזה, כי הם שחררו משני צדדיה. היום אני מאמינה שהם הביאו לה באופן טבעי מגן אנושי. הם שני בחורים גדולים ואישה קטנה, והם שחררו מצדיה, והם פשוט...
יסמין, שני דברים אולי שרגע דורשים הבהרה רגע. באיזה שלב ואיך כל בני הערובה שמוחזקים עדיין בבית, איך הם נהרגים, ואיך הדס יוצאת משם בחיים?
היחידה. צריך להגיד, מכל האירוע הזה, את והדס, רק את והדס יצאתם בחיים.
תבינו שמכל האירוע שהוא בערך מסתיים, אני יצאתי משם ב8:30 בערב, אני יוצאת ב5:30, אני במשטרה, ואני נשארת עד 8:30 בערב, שיש לחימה מטורפת. זה שעות של לחימה בין שני הצדדים. כולם שמה, תבינו. שאם מישהו שוכב על עם ארבעה אנשים, שוכבים אחד ליד השני, על דשא כזה, בגינה, אז הם כל הזמן שמה, חשופים למאות אלפים של כדורים ורסיסים שעפים באוויר. אי אפשר לא להיפגע מדבר כזה. להגיד לך בסוף, מי נהרג מאיזה כדור של מי, אי אפשר לדעת. אבל זה מהחילופי ירי. לרמת הבנתי, כי הדס יצא משם בחיים והיא מדברת, לא היה שם וידוי הריגה או משהו כזה, לפחות לא לחבר'ה שלה, כי היא מספרת לי שאחרי שהיא התרוממה משני הפיצוצים הגדולים, הרים את הראש או משהו כזה, היא הרגישה שבעלה מדמם עליה, היא הייתה מלאה בדם שלו, אני פגשתי אותה גם אחרי זה, והיא אמרה לי שגם טל שלי ששכמי ימינה כבר הפסיק לזוז בשלב הזה, ואז אני זוכרת שהיא מספרת לי את הדבר הבא, היא אומרת לי, הילדה לא הפסיקה לצרוח, כל השעות האלה, היא לא הפסיקה לצרוח, אז אמרתי, אני זוכרת שגם שאני הייתי בשעה הראשונה, היא לא הפסיקה לצרוח. ואז היא אמרה לי, ביסמין, שהיו את השני פגזים האלה, היא כבר הפסיקה לצרוח. אז הייתה דממה. אז מה אתה יכול להבין מזה? שאחרי שעת האירוע המאוד מסיבי שם של הירי, שהיא הסתיים עם שני פגזים, שם בערך כולם הלכו. זה לפחות אני יודעת ככה מהשיחה שלי עם הדס, ש... מתארת, והיא משום מה, כנראה בגלל שאישה קטנה, וכל הרסיסים עפו על בעלה ועל הבן זוג שלי. היא איכשהו, תשמע, היא לא נראתה נורמלי כשהיא יצאה, כן, היא הייתה נראית, אני הכרתי אותה בבוקר, ואם היית רואה איך היא נראתה בערב, וזה לא אותו בן אדם. אבל איכשהו היא שרדה את זה, שום רסיס לא פגע בה, היא הייתה גם אליה ברסיסים, אבל שום רסיס לא פגע במקום ש...
ואז מה, כל המחבלים נהרגו שם פשוט?
כולם נהרגו, כל הבני הרובה, זה כל המחבלים. בית של מלא גופות. תבין שעד...
והדס איכשהו...
איכשהו מכל ההרג הזה, כאילו אלוהים רצה שהיא תהיה איתנו, הציל אותה. היא יוצאת מכל התופת הזאת. כשאני ראיתי אותה, היא הייתה... תבין, כשפגשתי אותה בבוקר, היא הייתה לבושה יפה, שיער מסורה. אתה יודע, בן אדם נורמלי. כשהיא יצאה משם, כל השיער שלה עמד.
ואז
מלא אבק עם קלקרים בתוכו,
אז את מבינה בעצם למה לגבי ליאל לא הייתה קביעה שהיא נהרגה אלא רק אתמול?
הבנתי, לא מצאו עד היום שרידים שלה, תראה, אני חושבת שחלק מהחומרי נפץ שם, נזריקו רימונים, ולא מבינה כל כך בתחמושת, נזריקו שם דברים שהם מעבר לכדורים של רובה. אני יודעת שהם מתלקחים, ואני רואה גם היום הצילומים שהבית נשרף בחלקו. נגיד, הבית של הדיוויד בהדס לא קיים יותר, לא יודעת איך זה קרה. אז אי אפשר לתאר בכלל איך הבתים האלה נראים. טוב, רואים את זה קצת... אני מעריכה, אם תשאלו אותי, לפי מה שאני מבינה שקרה בבתים אחרים, היא כנראה נשרפה כליל. לברוח משם היא לא ברחה, לא חטפו אותה. אני אומרת לך, לא יצאו משם. אין, זה כל השלב שמישהו יצא משם. לא. מדברים כבר על 8:30 בערב, חושך מוקלט. הבית שרוף, מלא כבר בשלב הזה כבר היה הרבה כבר, היה שם ימם ומתקל ושכתרו את הבית. אז זאת אומרת שליאל לא יכלה לצאת משם. והדס זוכרת שהייתה כל 4 שעות הלחימה, היא זוכרת אותה לא מפסיקה לצרוח את הילדה. ופתאום היא מפסיקה.
אוקיי.
יסמין פורט. יסמין, תודה רבה על ה...
תודה לכם.
שיתפת אותנו בסיפור הבאמת מטורף הזה.
כן. תודה לכם, ושנדע רק ימים יותר טובים.
רק ימים טובים.
תודה, ביי.
תודה, יסמין, תודה רבה.
עומר בן רובי, שלום.
שלום אסף, שלום קלמן, תכף נשמע את קולו, תאמינו או לא, של רב סמל ראשון במילואים הרב נערן אשחר, בן 33 משדמות מחולה, שנפל בשבוע שעבר בחזית הצפונית. ביום ההלוויה... נזכיר למאזינים, כי אתם בוודאי זוכרים, ביום הלוויה דיברתם כאן שיחה עצובה ומרגשת, אבל גם מנחמת ומחזקת עם צוף על מנתו של נערן. כמה קשה להגיד על מנתו, כשהיא כל כך צעירה. היא סיפרה לנו שהוא שוחרר ממילואים אחרי שתרם כליה לאדם שלא הכיר, אבל נאבק כדי לשרת בכל זאת. נערן נהרג לצערנו בהתהפכות הטנק שלו בגבול הצפון. איבריו נתרמו והצילו אחרי מותו חיים של ארבעה ישראלים. אין סיפור גבורה ומופת גדול מזה של אישיות כזו. נערן הותיר אחריו את צוף אשתו, שני ילדים ואין ספור תלמידים בישיבת ההסדר שדמות מחולה, וגם מנגינות שחיבר בעצמו ושירים ששר בקולו. אחד מהם הוא לחן שלו מקורי לקטע מתוך תפילת השבת, ואת זה אנחנו כבר שומעים ברקע ומיד נשמע לאורך כל השידור וגם בטלוויזיה, כאן 11, כאן רשת ב'. נערן הלחין ושר ומנגן על כל הכלים. השיר נכלל בדיסק שצוף ונערן הוציאו וחילקו לאורחים בחתונה שלהם לפני 8 שנים. אנחנו משדרים את הקטע לזכרו ולעילוי נשמתו ונשמתם של כל הנופלים והנרצחים. אז הנה, מתוך תפילות השבת, הרב נערן חיים, בן רחל ואופר אשחר, ושיהיו בשורות טובות לעם ישראל.
תודה רבה.
סמל ראשון במילואים הרב נערן אשחר בקולו, בלחן שלו ושירה שלו לקטע מתוך תפילת השבת. יהי זכרו ברוך.
בן רובי, תודה רבה. ונודה גם לנדב רוזמן ושי פרלמוטר שערכו, ארז נילוביצקי ונדב רוזנצוויג הפיקו, רומן סורקין על ביצוע טכני, קלמן ליבסקין, תודה רבה.
סף ליברמן, להתראות.